שלום וברכה. אנחנו בתיקון כף דלת, דף ראשון. התיקון מתחיל בראשית אותיות ירא שבת. אנחנו חוזרים לתחילת התיקון, באמצע השורה כתוב תיקון 24, בראשית היא אותיות ירא שבת, ושבת היא ראשי תיבות, שבת ברית תורה. כי שלושה דברים האלו צריכים לשמור ביראת השם. אדם בחיים שלו שרוצה לשמור על קשר חזק ופתוח עם השמיים, צריך לשמור על שלושה ערוצים מרכזיים חיוניים בחייו. הדבר הראשון זה שמירת שבת, הדבר השני שמירת הברית, והדבר השלישי שמירת התורה. כמובן שכל אחד כולל לכולם תמיד, והראשי תיבות זה אותיות ירא שבת, כלומר שתהיה יראה של שין בית וצו. גמטריה של שבת 300 ועוד 2 ועוד 400, 702, 702, 7 ועוד 2, 9. השבת היא מכלול 9 ספירות של גילוי הכתר עד הגעתו לעולמנו. וזה שאמר שבתותיי תהא דחי, את שבתותיי תהיה ירא מלחללו. לחלל שבת פירושו של דבר לרוקן את השבת מן האלוהות. מלשון חלל, חלל פירושו מת, כי ימצא חלל באדמה. מי שמחלל שבת הופך את השבת ליום חול. עד כדי כך הדבר הוא אסור שאפילו בדיבור צריך להיזהר, שנאמר מדבר דבר. ומילה שבתותיי, למה זה בלשון רבים? היא כנגד הבינה הנקראת שבת הגדול. יש שבתות בשנה ויש שבת הגדול, שבת של המדרגה הגדולה. דברנו כבר בשיעורים אחרים שגודל פירושו של דבר השפעה. ככל שאתה משפיע יותר אתה גדול יותר. קבלה זה קטנות. בשבת אנחנו תמיד בהשפעה, לכן הבגדים הם בגדים לבנים, כי הבגד הלבן הוא בגד של השפעה ולא בגד של קבלה. ויש מתוך כל אותם שבתות עוד שבת אחת מיוחדת שהיא נקראת שבת של שייכות למדרגה של הגדול, לא שבת הגדולה, לא ארץ הקדושה, ארץ הקודש, הארץ ששייכת לקודש. כאן השבת שייכת למדרגה שנקראת גדול, שבת שלו, שבת הגדול. מי זה אותו גדול? שורש הנתינה. איפה שורש הנתינה? עולם הבא. עולם הבא בינה, ספירת הבינה, בינה העליונה, היא האמא העליונה שממנה נולד החסד, שהוא בעצם בריאת העולם, עולם חסד ייבנה. זאת אומרת שמי נתן חיים לחסד, מי לימד את החסד לתת? האמא שלו. מחסד ומעלה זה עולם הבא, מחסד ומטה זה העולם הזה. זאת אומרת שבעצם השבת הגדול נמצא כאן. מתי זה שבת הגדול בשנה? ערב פסח. כלומר, אי אפשר להיכנס לפסח בלי לעבור דרך נתינה. השפעה. כלומר, פסח זה לא רק לאכול מסות, ולא רק שהבית צריך להיות נקי, ולא רק שצריך לבדוק ולמצוא איפה יש חמץ, להיזהר מסעור וכל מיני דברים כאלה. הבניין הפנימי של פסח זה קודם כל השפעה. מי שלא מבין את זה, אז הפסח שלו הוא הופך להיות פסח אמנם הלכתי, נמוך, אבל הוא לא הבין את התוכן. לכן לפני שמגיעים לחסד, כי חודש ניסן כולו הוא ספירת החסד, אז יש לפני פסח שבת הגדול שהוא בעצם לימוד של השפעה. בלי ההשפעה הזאת אי אפשר לחסל את פרעה, ואי אפשר לצאת ממצרים. כלומר, מצרים ופרעה זה רק רצון לקבל. בלי ללמוד רצון להשפיע, אי אפשר להיכנס לפסח. וכנגד המלכות, זאת הבינה, זה נקרא שבת הגדול. ויש שבת שהיא נמצאת כאן, במלכות, בספירה האחרונה, שבת הקטן. למה נקראת כאן שבת הקטן? כי המלכות היא רצון לקבל. לכן צריך להיזהר לא להגיע למלכות עם הרצון לקבל, בלי להבין קודם כל את הרצון להשפיע. לכן, אם ניתן שמות, זו לאה וזו רחל. יעקב התחתן קודם כל עם לאה, עם הרצון להשפיע, לפני שהוא קיבל את רחל רצון לקבל. זה סוד גדול. למרות שהוא נברא עם רצון לקבל, כי ככה טבענו, צריך קודם כל לעבור דרך תחנת הנתינה, כדי ללמוד באמת קבלה.
ומי שנתנה פה זה רחל נתנה ללאה.
לא, לא נתנה שום דבר. נתנו לו את לאה.
אבל היא נתנה לה את האותו.
זה סיפור אחר. אתה מדבר על תקופה אחרת. אני מדבר על המדרגה הראשונה. מי הוא מתחבר בראשונה. לא היה אותות ולא היה שום דבר. הוא הולך למיטה עם רחל, הוא קם בבוקר, והנה היא לאה. זהו, אין אותות, אין כלום בינתיים. ירא תורה, תהיה לך יראה מלעבור על מצוות התורה. כלומר, אסור לעבור על מצוות התורה. מה זאת אומרת לעבור על מצוות התורה? תורה זה דבר אלוהי. זה לא דבר הגיוני להיגיון האנושי. מי שלא נכנע למדרגה, למעלה האלוהית, אינו יכול לקבל בכלל את התורה. והיא כנגד התפארת. איפה נמצאת התורה? היא פה. תפארת זה המרכז. המרכז הוא מחבר בעצם בין העולם הבא לבין העולם הזה. לכן הוא דומה לו"ב בשם י"ו. לא לשכוח שזו ההא העליונה של השם, זו ההא התחתונה של השם. החוכמה שנמצאת פה זה היוד, יש לנו יוד כו"ב, שם הוויה שלם. לכן התפארת נקראת תורה. מה הפונקציה של התורה לפי מיקומה? לחבר בין העולמות. פשוט מאוד. איך קוראים לדמות האנושית שמתאימה לזה? יעקב, שהופך להיות ישראל. כלומר, הפונקציה של יעקב זה לחבר עולם הבא, עם עולם הזה, זה נקרא סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זה החלום שלו. לכן הניקוד של הו"ב כאן זה חולם, מלשון חולם. זה תורה שבכתב. ירא ברית, תהיה לך יראה מלפגום את ברית המילה. אדם צריך לשמור על הברית, על האיבר הזה בגוף שלו, לא לפגוע בו חז ושלום, לא לפגום אותו, לא לחלל את הברית הזאת, כי משם הצינור שלו לכל מה שהוא מקבל במציאות, הכל, גם גשמי וגם רוחני, גם תורה, גם יראה, גם פרנסה, הכל תלוי בברית. הברית נמצאת כאן וקוראים לה בלשון אנושית יוסף. יוסף כל הזמן צריך לשמור עליו וצריך להוסיף בו אור. כי ככל שתוסיף בו אור, כך הוא יעביר יותר למלכות אור. זה מה שאנחנו עושים בחנוכה. חנוכה מתאים ליוסף. לכן חז"ל אומרים לנו, בחנוכה מוסיף והולך. כל יום מוסיפים אור. איפה מדליקים את החנוכיה? אמרנו, בקומת היסוד. כלומר, בגובה של למעלה משלושה צפים ופחות מעשרה צפים. באמצע. תשימו לב שזה ממש קומת הברית מילה. שם זה הקומה שצריך להדליק את החנוכיה. מה זה אומר מבחינה רעיונית? שאתה צריך להביא אור מעולם הבא, בינה, בני בינה ימי שמונה. אז מפה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. היום האחרון, מלכות. היום הראשון, בינה. מתחילים בחנוכה ביום שהוא עולם הבא. לכן מה אומרת הגמרא? ימי חנוכה, תמניה הינוי. ביום הראשון, כ"ה כסלב, ימי חנוכה, תמניה הינוי. תרגום, ימי החנוכה בכ"ה בכסלב, כלומר ביום אחד, שמונה הם. איך יכול להיות ביום אחד שמונה ימים? תגיד לי שמיום כ"ה מתחילים שמונה ימים. חז"ל יודעים לדבר עברית. הם לא אומרים את זה. הם אומרים בגמרא, מסכת שבת דף כ"א, כ"ה לחודש כסלב, שמונה ימים יש בתוך היום הזה. מה זה אומר? שמונה זה למעלה מהזמן. כלומר, הלמעלה מהזמן נכנס בתוך הזמן. כ"ה 25, 7. בגמטריה קטנה. כלומר, ביום הזה שהוא לכאורה יום רגיל, שקשור לשבע, נכנס בו שמונה, עולם הבא. ביום השני של חנוכה, אתה מדליק בעצם את ההתחלה של העולם הזה. תחילת החסד. אבל שקשור למה? לנר הראשון, שהדלקת אתמול. אתה שוב חוזר ומדליק את הנר של העולם הבא, ומייחס לו נר אחד ראשון של העולם הזה. ואתה מדליק כל יום את הנר ששייך ליום ההוא. ביום השלישי אתה תדליק נר שנקרא גבורה, אבל אתה תחבר אותו לנר שקדם חסד ולנר שקדם בינה. וכן הלאה, עד שיש לך שמונה נרות, שהאחרון ביניהם הוא מלכות, ומלכות שקשורה ליסוד, שקשורה להוד, שקשורה לנצח, שקשורה לגבורה, שקשורה לחסד, שקשורה לבינה. ולכן צריך להיזהר מהיסוד הזה, כשמו כן הוא, יסודו של עולם, סוד של היוד הראשונה, וצריך לשמור את הברית. אז האדם צריך להיזהר מהעבר הזה בגוף שלו ולא להשתמש בו כאילו זה תעשו החזה שלו. מאוד להיזהר מי שרוצה באמת להצליח בחיים שלו, לשמור טוב על העבר הזה. לא לפגוע בו, לא לפגום בו, לא לחלל אותו. אז שלושה דברים עכשיו ראינו. אחד, שבת, שני, תורה, שלישי, ברית. לא אמרתי את זה לפי הסדר, ראשי תיבות, שבת. מי ששומר שלושה דברים אלה, הוא בעצם מוגן. גם ברית כוללת את הכל, וגם זה מה שאמרתי מקודם, כל אחד כולל את כולם. כן, חייב, אם לא זה לא עובד. איך ברית כוללת תורה? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, ברית נקראת תורה, תורה נקראת ברית, בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, זה אותו דבר. ברית נקראת שבת, כן, עוד היא לעולם, ביני ובין בני ישראל, אותו דבר. שבת כוללת התורה, מתי נכנס תורה? בשבת. השבת כוללת תורה, כוללת ברית. אסור להיות בעולם הזה בלי שבת כדי לעבור ברית מילה. והשבת היא היום השמיני. נכון? לא דיברתי על היום השביעי. יש יום השביעי ואת השם שבת. שבת זה כבר שמונה. אתה רואה ששבת כוללת את שניהם. ותורה, כמובן, זה הברית בין העולמות. והברית עכשיו ראינו, מי ששומר בריתו, מחבר שמיים וארץ. ברית זה ביום השמיני.
כל זמן זה אדם.
נכון. עולם, שנה ונפש. הוא מפרש דבריו. הכל מובן עד עכשיו? כמה זה צריך בנתירו, בברית, דלא יעול ברשות נוכריה. כמו שצריך שמירת הברית, שלא להכניס את הברית ברשות נוכריה. כן? חז ושלום, חזרתי מחול. אנשים שם חושבים שלקיים יחסים עם גויות זה בסדר גמור. אני אומר לכם הלכתית, כן? אנשים חושבים, אנשים שהם הופיעים לבית כנסת כל יום. דהיינו, בבת אל נחר, יש תיקון חמור מאוד, מי שחז ושלום היה פעם בחיים שלו עם גויה, הוא צריך לעשות תיקון גדול. התיקון הזה אפשר לעשותו פעם בשנה, בימי השובבים, כלומר שמות והערה וכו'.
ובימים האלה אני מתקל את כל שגיאות הברית?
כן, בכל הגלגולים. בכל הגלגולים. איך עושים את זה? אז יש תיקונים שנקראים תיקון היסוד, תיקון הברית, תיקון שובבים. צריך להתחבר לישיבה של מקובלים שעושה את זה, באותם שבועות, שובבים תק, יש כמעט שבעה שבועות לעשות את זה, באחד מהם, וצריך לעשות את התיקון הזה לפחות פעם אחת בחיים שלך. מי שאין לו אפשרות לעשות את זה וללכת לישיבה, שיעביר לי כסף, הוא צריך לצום באותו יום, אני מעביר את הכסף למקובלים שעושים את התיקון עבורו, והוא צם באותו יום במקביל. אבל לפחות פעם אחת בחיים צריך לעשות את זה. עוד כמה שבועות, כשמתחילים את פרשת שמונה. בסדר, אז מי שלא עשה את זה אפילו פעם אחת בחיים, שינצל את ההזדמנות. זה חשוב מאוד, במיוחד באלף השישי שאנחנו נמצאים בעיצומו, ואתם רואים שאנחנו מגיעים לאט לאט למלכות, כן, הכרת האומות, עם כל הבלגן שזה עושה מסביב, זה לא משנה שום דבר, כן, תמיד שאור גדול מגיע, יש קליפה שמנסה לדחות את הדבר הזה. אנחנו בזמן היסטורי מיוחד במינו רבותיי, זה אומר שהקדוש ברוך הוא עכשיו מתלבש כבר בירושלים, אנחנו מגיעים למלכות, השלב הבא זה בניין בית המקדש, רבותיי. אתם רואים איך ההיסטוריה מתרקמת מול עינינו. הקדוש ברוך הוא מתלבש באנשים, מתלבש בדמויות היסטוריות. מי שלא רואה את זה, הוא חושב שאנשים עושים דברים לבד. לב שרים, לב מלכים, ביד השם. הקדוש ברוך הוא יורד, מתגלה בעולם. אז זה מביא איתו, יחד איתו, הרבה מלחמות. אבל זה חלק תהליך של הגאולה, אנחנו יודעים את זה. אף פעם זה לא היה קל, גם למחורת הקמתה של מדינת ישראל, מיד פרצו כל האויבים שלנו במלחמה. זה לא משנה כהוא זה את ההיסטוריה. הדבר הזה מתקדם, זה לא תלוי בשום אדם, זה לא הגיוני בכלל, אתם רואים שזה כנגד כל אומות העולם. צריך להביא לנו איזה בן אדם שהוא, כולם חושבים שהוא ליצן, אז זה הקדוש ברוך הוא עושה, הוא מסתדר עם אנשים, תעשה מה שאתה רוצה, יבוא ליצן ויחתום. כגב נדע צריך ורנש מתירו דשבת, כאין זה צריך האדם לשמור את השבת, אותו דבר, לשמור שבת ולשמור ברית מילה ולשמור את התורה זה היינוח. דלה להפקה מרשות היחיד, אסור לצאת בשבת מרשות היחיד, אפילו מבחינה פיזית, אסור ללכת מרשות לרשות ולעבור שלב מסוים, מידה מסוימת של תחום, גם אם אין לך שום דבר בכיסים. יש תחום שבת, מסביב יש 2,000 אמה מכל צד. לצאת מהתחום הזה של 2,000 אמה, כלומר לפחות קילומטר בערך.
לא רשות הפרטי לרשות ציבור.
זה אותו דבר. זה נקרא רשות היחיד, כן, אתה יוצא מהעיר, אתה יצאת מהרשות של העיר לרשות אחרת. בגדול זה אותו דבר, כאילו אתה יצאת מהבית שלך, החוצה.
בגלל הגדר קירום.
כן, בגלל התחום של העיר עצמה. אלא אם כן, הערים דבוקות זו לזו, ואין רווח בין הערים, אז אתה יכול ללכת קילומטרים. אבל אם אין לך תחום כזה, אתה אסור לך לצאת. למשל, אם אתה יוצא מכפר אדומים בשבת, אסור לך לצאת יותר מקילומטר. מחוץ לתחום של הכפר. אם לא, אתה יצאת מתחום שבת.
זה אומר שיש השפעה של קילומטר מהעיר עצמה.
כן. זה אומר שכמו שיש לך אתה בפרטיות שלך, השפעה 400 מסביב, כלומר 2 מטר, גם אתה יצאך 2 מכל צד. עכשיו אני, השני מטר שלי, נמצאים עם השני מטר של צוריאל ועם השני מטר של אבישי. זאת אומרת שאנחנו עכשיו באותו תחום. אז אנחנו קצת מתערבבים. אז אני קצת שואב מהאנרגיות שלהם, הם שואבים מהאנרגיות שלי, וכו' וכו'. אז צריך לדעת שלכל אחד יש את התחום שלו. אותו דבר מבחינת הזמן, לזמן יש את התחום שלו, וגם למקום יש את התחומים שלו. זה יעול ברשות הרבים, אז אסור לצאת מרשות היחיד לרשות הרבים. שלא להוציא מרשות היחיד ולא יכניס לרשות הרבים. זה נקרא עקירה, הולכה והנחה, מסכת שבת, הוצאות וכן, הוצאות השבת זה נקרא. מה אפשר להוציא, מה אסור להוציא. יציאות השבת, שניים שאין ארבע בפנים, שניים שאין ארבע בחוץ, תעני עומד בחוץ, בעל הבית בפנים, פשט תעני את ידו, וכו' וכו'. עכשיו, כל הסיפור הזה, הוא בעצם מופיע כמובן בכל התחומים. צריך לדעת לקרוא את הגמרא בכל הרבדים שלה, ולא להישאר רק ברובד הפיזי, המוחשי, הטריטוריאלי. התחום שבת זה רשותו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא רשות היחיד. למי קוראים יחיד? הקדוש ברוך הוא יחידו של העולם. כן? כמה זה רשות היחיד במספרים? ד' 4 על 4 וכמה גובה? 10 נכון? אוקיי, אז מה זה עושה? בעצם תקפתי את שם השם י' כ' כ' י' כ' כ' א' ד' נון י' הנה, ארבע אותיות, על ארבע אותיות, על 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. רשות היחיד. בסדר? קדוש ברוך הוא רשות היחיד. יש לו 10 אותיות, עם 4 שמות ו-4 שומרים. אתה יוצא מהרשות הזאת, אתה יוצא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אתה כבר חד ושלום בעולם של קליפות. היא הוא שכינתה, היא סוד השכינה. כל התחום הזה נקרא שכינה. כלומר, זה תחום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו ביותר. שהיא רשותו של זעירנטים. הנה, הזוהר אומר את זה באופן פשוט, רשותו של זעירנטים. זעירנטים בקבלה זה הקדוש ברוך הוא. לפי שהיא מתייחדת עמו, אז נקראת רשותו. כמו שאדם נושא אישה, היא נכנסת לרשותו, הקדוש ברוך הוא מתחתן עם השכינה, כביכול כנסת ישראל היא תחת חסותו, תחת רשותו. אסור לצאת מהרשות הזאת. על ידי זה נשלמות 9 ספירות של זעירנטין ל-10. נכון? הכל 9, מגלים את העשירית, את השורש, ואז זה משלים ל-10. ואז הם רשות אחד, ואז הכל חוזר לאחדות. לכן שבת צריך לחזור לאחדות. שבת צריך להתחבר לעצמי. צריך להתקפל בתוך המציאות של ההוויה. זה נקרא מקווה. למה הולכים למקווה בערב שבת? כי חוזרים לאחדות המקורית. מה עושה המקווה? מאחד. מלשון כיווי. יקבו המים אשר מתחת לשמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. מקווה המים זה חיבור המים. איסוף המים. זה נקרא מקווה. אדם שהולך למקווה נאסף, כלומר הוא חוזר ליסוד, אוסף, מוסיף ואוסף. ברגע שהוא אוסף הוא חוזר להיות אחד. כלומר, מה זה המקווה? יציאה מהפיזור אל החיבור. זה חשוב מאוד רבותיי. המקווה הוא סוד גדול. ורשות היחיד הוא רוחבו ארבעה הצפחים, ואינו י' כ' כ', הנה מה שאמרתי לכם, ארבעה הצפחים י' כ' כ', ארבע אותיות, והם כנגד ד' אותיות שם הבעיה, שעות ה' של המלכות משלימה את היקות, וזהירנטין לשם הבעיה שלם, וגובהו עשרה צפחים, כנגד עשר אותיות של שם י' כ' כ', הוא כתב פה את זה עם א', אני כתבתי לכם עם יהודים, זה אותו דבר, כן, לקחתי את השורש, הוא לקח את זהירנטין, שהם פנימיות עשר ספירות של זה, הנשלמות על ידי המלכות, והמוסים מרשות לרשות בשבת, חז ושלום, פוגם בזכר ונקבה, בזון, בחיבור הזה, שיש בהם אלו השמות. מתי כן מותר לצאת? זה חול. מה זה חול ביחס לשבת? גלות. כלומר, מתי כן יוצאים? כשהולכים לאסוף ניסוצות. מה עושה המלכות במשך השבוע? הולכת לאסוף את הניסוצות כדי לחזור ביום שישי לקראת שבת עם ניסוצות בכיס. עכשיו אני מדבר איתכם. המלכות, כנסת ישראל, איפה היא נמצאת עכשיו? בגלות. למה? זה נקרא לילה. לא רק שזה לילה עכשיו, זה גם שבוע. אנחנו עדיין לא בשבת. אז היא נמצאת עכשיו, ותקום בעוד לילה, והיא הולכת למקומות רחוקים כדי להחזיר לעצמה את מה ששייך לה, שגנבו ממנה, את הכתר של עצמה, את הלבושים של עצמה, שהאויבים, שאויבי ישראל, ששונאי ישראל, שהאומות גנבו מישראל, לקחו מאיתנו את הלבושים, כמו ביוסף, כתוב שישאיר וישאר בגדו אצלה, נכון? גנבה לו את הבגד, ומה היא עשה עם הבגד הזה? אחר כך הלכה להתלונן, תראו, הוא רצה ליהנות אותי. זה בדיוק מה שעם ישראל חווה בגלות. אז אנחנו צריכים להחזיר את הבגדים. יוסף אסור לו להשאיר את הבגדים אצל אשת פוטיפה. אז מה צריך לעשות יוסף? לחזור אליה, להתגנב, ולגנוב את הבגדים של עצמו, ולחזיר לעצמו את הבגדים האלה. זה נקרא לגנוב. כן? זה נקרא לגנוב. זה נקרא לגנוב. זה נקרא לגנבה, גנבה בתורה, ולקיחה בכוח. בסדר? זאת אומרת שאתה... חייבים לעשות מלחמות כדי לחזור לשלנו ולקנות מחדש את מה שכבר שילמנו עליו 10 פעמים. בסדר? רק עם ישראל קונה כמה פעמים את אותה סחורה. אז אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את כל הלבושים האלה. כשנחזיר לעצמנו את הלבושים, הסברתי לכם שזה נקרא משחק מחניים, זה בדיוק מה שיעקב המציא. כשיעקב חוזר לארץ ישראל ויקרא למקום ההוא מחניים. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויומר יעקב כאשר רעם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא, מחנאי. מחנאי, שני מחנות. אז אני גונב את הבגד שנמצא שם אצל האויב, ואני מחזיר לעצמי. ועכשיו אני עכשיו עם הלבושים של עם ישראל. יותר ויותר נחזור ללבושים שלנו. תרתי משמע, גם בפשט. הלבושים שאנחנו לובשים היום זה לבושים של גלות, לאט לאט נחזור ללבושים של עצמנו. הלבושים היום של הדתיות במרכאות זה לבושים של פולין, של כל מיני מדינות, של ערבים, של כל מיני מדינות, של אירופה, של כל מיני מדינות. עד שנחזור בעזרת השם לבגד העברי של עצמנו. גם זה בפשט.
שעושים החניים וגם של למעלה למעלה.
כן, נכון. יש מלאכי חול ומלאכי ארץ ישראל. כשאתה נמצא במטוס, אחרי כמה קילומטרים באוויר, המלאכים של ארץ ישראל עוזבים אותך ולוקחים אותך מלאכים של חוץ לארץ. אתה עכשיו תחת רשות אחרת, וכשאתה חוזר לארץ ישראל, כמה קילומטרים בים לפני שאתה מתחיל לראות את תל אביב, באופק, אז המלאכים של ארץ ישראל באים ומחליפים מחנות. והמלאכים של חוץ לארץ אומרים שלום, אתם עכשיו נשמרת בידכם. ככה זה עובד רבותיי. אבל רשות הרבים היא מקום נחש אשת זנונים. מה זה רשות הרבים? כשאתה יוצא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא באופן אוטומטי אצל הנחש. אשת זנונים, כלומר זונה, שהיא אותה אישה שאסור להגיד את השם שלה, למד יוד, למד יוד, תו. תמחמם, זה נקרא אל אחר, חז ושלום, אלוהים אחרים. מי שלא חי בארץ ישראל, דומי כמי שאין לו אלוה. הוא חז ושלום עובד אלוהים אחרים. דוד המלך אומר את זה על עצמו, בגלל שהוא יוצא מארץ ישראל, ואמור לי, מה הוא אומר על עצמו? לך עבוד אלוהים אחרים.
אבל זה... אתה יכול להבין שאיזה שהוא הגיע, הוא כבר לא מארץ אלוהי ישראל?
נכון. כי זה לא היה תחת רשות של מלך ישראל. הוא היה בתוך התחום של ארץ ישראל. בקריית גת.
כן.
למרות שהוא היה בקריית גת, בגלל שזה לא תחת חסות מלך ישראל, אם שולט שם מלך אחר, לצורך העניין מלך גת, אז הוא נמצא עכשיו בגלות, ברגע שהוא יצא, כאילו הוא הלך לעבוד אלוהים אחרים.
התקופה של החשמונאים?
חשמונאים זה אותו דבר, זה חזרה למלכות הזאת. כי אם לא כל ארץ ישראל, תחת רשות יוון, וזה בדיוק הגלות בתוך המקום שלנו. הגלות יותר עדינה, יותר מסוכנת. כי אתה בתוך התחום שלך, תחת חסות של רשות אחרת. מי שלא מבין את זה, לא אכפת לו. אני שמעתי אנשים לומדי תורה, שמה שמעניין אותם זה ללמוד בישיבה, אפילו שאנחנו תחת הפלסטינים. ככה הם אמרו, אני לא אכפת לי, אני מי שולט עליי, תפתח לי ישיבה, תן לי ללמוד. כן, אנשים שלא מבינים כלום בתורה. צערי. לכן סם דאל אחר, והיא סם של בעלה הנקרא אל אחר, דאי הוא סמכמם, שהוא הסמכמם ראש של כל הכוחות של החיצונים, חז ושלום. לכן זו סכנה גדולה מאוד הזמן הזה שאנחנו נמצאים בגלות, ומי שחי בגלות, לא שהולך להחזיר מתוצות, אלא חי שם, אז הוא חז ושלום פוגע באשתו בשכינה, ונותן זרע לבטלה לאישה אחרת.
מחזק
אותה. ואי הוא כללה בשבעים אומים, והוא כולל, מה זה כולל? את כל השרים של כל 70 האומות. הרי שאתה יוצא מארץ ישראל, תחת רשות אחרת. יצאת מרשות היחיד, חיללת את השבת, חיללת את ארץ ישראל. שכולם נכללים בו, במי בסמך מהם. כלומר, לא חשוב לאן אתה הולך, לאן אתה נוסע, אתה יכול למצוא לספרד, לאיטליה, לאיפה שאתה רוצה, לצרפת, לאמריקה, כל זה נקרא סמך מהם. כי הוא ממונה עלינו, על כל המדינות האלה, על כל הארצות האלה. לכן גם הוא נקרא רשות הרבים. ועוד, והיא אשת זנונים, נקראת חללה זונה, לפי שהיא מפתה לחלל את הברית בזנות. כלומר, תמיד היא מושכת כדי שאנשים יפלו ברשתה. אז מבחינת טריטוריה זה ללכת מחוץ לארץ, מבחינת שבת זה לצאת מתחום שבת, מבחינת הברית זה לעשות דברים אסורים, ומבחינת התורה זה ללכת ללמוד ספרים חיצוניים ולא ללמוד תורה. ובעלה חילול שבת, ובעלה הוא חילול שבת. לפי שהוא מפצה, כן? לחלל את השבת. הבעל שלה, תמחמם, הוא כל הזמן אומר לך, אל תשמור את השבת. מה זה אל תשמור את השבת? אל תחיה במקום הראוי לפי נשמתך, חז ושלום. תחיה במקום אחרת, העיקר שתהיה בבחינת ארץ ישראל. זה לא עובד. ובגינדה, אתם מבינים שכל זמן הגלות זה היה קטסטרופה. עם ישראל היה מת מבחינת שינה, עד שחזרתנו לארץ ישראל נקראת בנביא תחיית המתים. זה לא סתם מילים, רבותיי, תשקלו את המילים. הקדוש ברוך הוא דרך הפה של הנביא אומר שהוא מחיה את המתים שחוזרים לפה. משמע שבחוץ זה בית קברות אחד גדול. אז אל תנסו לייפות את זה. מן דאפיק מרשות היחיד לרשות הרבים, הזוהר הוא חריף מאוד רבותיי בדבר הזה, לכן הזוהר זה תורת ארץ ישראל. הבעל שם טוב, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אמן, יסד את תורת החסידות. ראש השנה לתורת החסידות זה היה ביום שטראמפ הכריז שירושלים היא בירת מדינת ישראל. מה זה אומר? ביוצאת כסלב, תשימו לב, זה לא סתם. זה אומר שעכשיו תורת החסידות התחברה עם המפתח היחיד שהיה חסר לה. היא הייתה תורה פרטית יותר, ועכשיו היא נכללת בתורת הכלל. ולכן הבעל שם טוב אומר, מתי יבוא משיח? כשהתורה הזאת של החסידות תצא. ברגע שתורת החסידות מתחילה להיות נלמדת ברבים, כמו שזה קורה היום ברוך השם, אז אומות העולם חותמות. באותו יום, מבחינה לאומית, על שייכותנו למקום הזה. תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את ההיסטוריה. מי שלא רואה את הדברים האלה הוא פשוט עיוור. כן. ברוך השם. אז זה אותו דבר.
אבל קשה לי עם הדבר הזה שהוא צריך להגיד לי להכיר בירושלים.
קודם
כל אנחנו
נכיר בירושלים. ככה זה עובד. אז יאמרו... אנחנו אומרים את זה, נכון? אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. ואחרי זה אנחנו אומרים, הגדיל אדוני לעשות עמנו. אז היינו שמחים. אז אומות העולם מכירות, ככה זה עובד. מתי יעקב קיבל את השם שלו ישראל? מי נתן לו? עשיו, זה אותו דבר. תקרא לו טראמפ. הרי יעקב אומר לשרו של עשיו, איך קוראים לך? תגיד לי את השם שלך, מה הוא אומר לו? למה אתה שואל אותי? תלוי בהיסטוריה. כל יום אני אקרא בשם אחר. כלומר, מה הוא אמר לו? גם טראמפ, ברשימה היה טראמפ גם. אתם מבינים? אנחנו עולים על טראמפ. ובשביל זה מי שמוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים, שבזה פוגם בזון, כלומר הוא פוגם בייחוד, חז ושלום. שנרמזים בהם שם הוויה פשוטה ומלאה בשם מה? אתה נזכר לאל, מה אדם כזה חז ושלום חייב? חייב סקילה. כן? בוסקילה. אני לא צוחק. בוסקילה זה בדיוק זה. זה מי שחייב סקילה, חז ושלום, מי שקיבל את הדבר הזה. מה זה אומר? לא כל מי שקוראים לו בוסקילה, אבל אנשים צריכים להבין שזה בא משורש עמוק מאוד. שחז ושלום, אדם שמחלל שבת, הוא מחלל את החיבור בין הזכר והנקבה בקדושה, הוא חייב סקילה. אז זורקים עלינו אבנים, שם ישמור. כל ההיסטוריה, שום דבר לא שקר. הקב"ה יודע בדיוק איך לנהל את זה. כולנו חווינו סקילה, כדי לנקות אותנו מכל החיובי סקילה של הגלות שלנו. כל האבנים שנזרקו עלינו ושנזרקות עדיין עלינו עד עכשיו זה כדי לחפר על כל הזמן שהיינו בגלות, שחילנו שבת. אז כדי לא להרוג אותנו, אז הקדוש ברוך הוא חילק את האבן הגדולה שהייתה צריכה ליפול עלינו בגדול ולהרוג את כולנו, באבנים קטנות, שכואבות גם כן. אבל אם אתה מרגיש בסכנה וזורקים עליך האבן, כדור בראש. בלי להתבלבל. לפי שהוא מתדבק בסיטרה אחרא הנקרא אבן נגף. לכן זה אותו דבר, אבן כנגד אבן. לכן מידה כנגד מידה הוא חייב סקילה באבנים. תראו איך הכל מדויק רבותיי, זה פשוט פחד, מפחיד. מובא מהאריזל, כי המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים גורם להוציא ניסוסות של הקדושה ולהכניסם בקליפות. זה בדיוק מה שקרה בגלות. מה קרה בגלות? הוצאנו, כשיצאנו לגלות, הוצאנו. מתי יצאנו לגלות? הפעם הראשונה? קצת לפני, כשיצאנו מגן עדן. הגירוש הראשון של אדם הראשון מגן עדן, זאת הגלות הראשונה בהיסטוריה. זה שורש אב טיפוס לכל הגלויות. לצאת מגן עדן. מה התיקון? לחזור לגן עדן. כל מה שיבוא אחר כך, כל מה שאמרתם זה נכון, אבל זה כבר תופס בתוך אומה שאתה רואה דפקטו את הדברים, אבל הכל גנוז כבר שם.
לא,
יפה, אז אני מדבר על זה. למה האדם הראשון יצא מגן עדן? כי הוא חילל את בריתו, עבר על שלושה דברים, על שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כך אומרים לנו חכמים.
אבל אמרנו שזה אז זה לא היה... זה לא היה גילוי עריות.
זה נקרא גילוי עריות, ככה אומרים חז"ל.
אבל תמיד כאילו אמרת שזה כאילו אותו רגע זה היה מותר לו, כי זה לא היה עדיין אסור.
אני אמרתי שזה היה מותר לו וזה עדיין לא אסור? איפה אמרתי דבר כזה?
זה משהו קרה שמות לחיות, הוא מדבר.
כן.
זה משהו אחר, לא דיברתי על זה.
בריאת העולם זה
גם כל השנה. מה? יפה. יותר קדום לזה, בריאת העולם. בריאת העולם זה הגלות הראשונה. של מי? של הקדוש ברוך הוא. שיצא מגדרו, במרכאות האינסופי, כדי לעשות עולם שהוא מוגבל. אז עצם הבריאה עצמה, יש בה כבר חולשה, במרכאות, מעבר משלמות לחיסרון. לכן כתוב שזה בורא חושך. יותר אור הוא בורא חושך, יותר אור הוא בורא רע.
אז כל העניין עם אכילת עץ הדעת, הוא רק חיכה את המקור.
נכון, לכן היה צריך לתקן, במקום לתקן הוא חזר על אותה בעיה.
לא, זה המשך ההתפרדות.
זה מה שאני אומר. זה
במנגנון של המשך פיצול.
זה בדיוק מה שלא צריך
לעשות.
בגלל זה לא צריך לעשות. נכון, בגלל זה לא צריך לעשות.
כן, גם עד עכשיו, עכשיו צריך לעשות את הכל שלו.
נכון, גם שם היה צריך לעשות. אם הוא היה עוצב שם, אז זה כבר היה נגמר. אז לא עשו שם, לא עשו שם, ולא עשו שם, ולא עשו שם. אז עכשיו אנחנו צריכים לחזור לארצנו ולעשות את הכל ולהצליק להישאר בגלל.
אני חושבי, הורדנו את זה כמה שיותר למטה.
נכון, אז עכשיו עברנו את כל הגלויות שזה היה נחות, הכרחי. למה היו כל הגלויות? זה לא סתם להעניש אותנו, הרי מצרים, על מה זה בא? לא היה עונש. מה עשו כדי לרדת למצרים? חוץ מכל מיני וורטים על חטא יוסף, מכירת יוסף. הטקסט התורני לא מדבר בכלל על זה. זה אומר שהיינו חייבים ללכת למצרים כדי להחזיר משם הניצוצות שהיו שם.
אז מה כל העניין של לאסוף גרעיני ישראל עושים לגלות אלא כדי...
נכון, לצרף. זה אותו דבר. לצרף גרעים, מה זה אומר?
לאסוף זה אתה אומר להביא משהו שלי. אני מחזיר את סום שלנו...
גם גר שלך.
הגר גם שלי?
בוודאי. מה זה גר? זה יהודי שיצא מהסיפור של עצמו ועכשיו חוזר למשפחה. מה אתה חושב שאתה הולך להביא מישהו שלא היה אף פעם? כל הגרים שהתגיירו זה יהודים לשעבר.
אז זה פה אלמנט של אור לגויים, שזה מתבצע ככה?
כי יש גויים אחרים שלא התגיירו, אתה לא צריך לגייר אותם. אלו, אתה צריך לתת להם אורות.
עליהם לתת אור.
בוודאי. כולם גרים, כולם מדרגה של גרות. גרות זה דבר סודי מאוד, זה להיות שייך ולא שייך. גר זה לשון זר, נכון? כי גר יהיה זרכם בארץ לא להם. מצרים זה לא לנו. מי זה מצרים? כל הארצות נקראות מצרים. מי אומר את זה? רבי נחמן מברסלב אומר שכל הארצות נקראות מצרים, לא חשוב איפה תהיה. כלומר, כשאתה יוצא מארץ ישראל, אתה נמצא במצרים. נכון. אז צריך ללכת לשם. אז הלכנו הרבה פעמים, יצאנו הרבה גלויות. כמה גלויות כלליות יש לנו? ארבע גלויות. למה? כי השם הראשון, י' כ' ו' כ', חז ושלום מתפזר בעולם. אז אני צריך עכשיו ללקט את כל הקופיות. נכון.
לא נתפס לי. אם זה מצרים, אז הוא מושך את...
תרוב
על בראש השנה לשם,
במצרים. ותשאל את מי שאתה צריך לשאול, לא אותי. אני נשאר פה. טוב. והמחליט מרשות הרבים לרשות היחיד. הוא גורם להכניס כוחות החיצוניים מן הקליפות אל הקדושה. רחמנא ליצלן. אוקיי? זה ערבוב של כוחות חז ושלום. וגורם אחיזת הקליפות בשכינה. כתוב שמי שהולך עם גויה, קשורה בו ככלב. זה קליפה חזקה מאוד, שקשה להתנסק ממנה. אבל צריך לעשות עבודה. ואמר עוד, השבוע בא אליי בן אדם זקן, בן 70, אמר לי, תעזור לי. אמרתי לו, מה? כן. אמר לי, אני חייב לעשות תיקון של כל מה שעשיתי בחיים שלי. הוא יודע שהוא הולך עכשיו נגמר עד 120, אז אמרתי לו לעשות את התיקון הזה של השובבים. אז הוא מחנה, הוא מחכה מסכן כמו משוגע שנגיע לפרשת שמות. תבינו עד איפה חז ושלום חיים שלמים. אנחנו חיים מחוץ למערכת האמיתית, ואחרי זה שאתה מרגיש שאתה הולך למות, אז מיד כל הפחד מתחיל לחזור, ומה אני עושה? עכשיו אני הולך לעבור לעולם אחר. היה לי חלום השבוע, רבותיי, מאוד מאוד מיוחד. אני משתף אותו איתכם, כי זה חלק משיעור. זה שיעור. חלמתי על אחת מהתלמידות שלי, שנמצאת, שחיה, די מבוגרת, היא בת 75, קשורה למשפחה של הבבא סאלי. חשבתי שהיא נפטרה, אבל היה לי קשר איתה גם אחרי שהיא נפטרה. כלומר, היא הייתה מלווה אותי בכל מקום, גם אחרי מותה. היא הייתה איתי. עכשיו, אף אחד לא ראה אותה חוץ ממני, והייתי נותן לרשות להתגלות גם לאחרים כשאני החלטתי. אז לפעמים הייתי באיזה פורום עם חברים, והיא הייתה לידי, ואז נתתי לרשות להתגלות. אז אמרתי לאנשים, אתם לוגיים, נכון? כולכם הגיוניים, נכון? כן, בטח אנחנו הגיוניים. תפסיק עם השטויות שלך ועם כל הרוחניות הזאת. אז אמרתי להם, תסתכלו על האישה הזאת. אז נו, מה יש לך? אישה, זקנה, נכון, אבל היא מתה. מה היא מתה? תגידי להם. כן, אני מתה. כולם ככה בפחד. עכשיו, מה עשיתי איתה? סתם הלכתי לטייל? לא. שאלתי אותה כל מיני הלכות, היה לי שולחן ערוך מהעולם הבא. כל מיני הלכות שהייתי צריך לדעת, הייתי שואל אותה, והייתה אומרת, איך זה נעשה בשמיים? אז ניצלתי את זה בתוך החלום, ושאלתי אותה על כוונות, האם אני צריך לכוון כמו שאני מכוון, או אני צריך לכוון לפי הרשש, או לפי זה, או לפי זה, והיא נתנה לי תשובות מדויקות, כי היא באה משם, בתוך החלום. פשוט פלא פלאות, ושאלתי אותם על עומדים שם, והאם הלימוד שינדים שלנו הם בסדר, ומה אני צריך לעשות. אפילו לקחתי אחד מהחברים, שהוא לא נמצא פה, ואמרתי לו, תקשיב, מה לומדים שם? Yeah. היא אמרה לו, התורה הנלמדת שם היא התורה של הרב קוק. ככה היא אמרה לו, בתוך החלום שלי. כמובן תגידו לי שאני מושפע מתוך המציאות של עצמי. כן, יכול להיות, אבל זה מה שהגיע אליי. כלומר, זו אותה תורה שמתאימה לנפש שלי לפחות. וזה סוד גדול, השתמשתי באישה הזאת לצורך הרבה הרבה דברים, והיא גילתה דברים שאי אפשר לגלות אותם עכשיו. אחרי זה לקחתי את כל התלמידים וירד שלג מאוד מאוד חזק בירושלים, ולקחתי את כל התלמידים לעשות להם תיקון של השלג כדי לתקן גם את הברית, וכל התלמידים התחילו לעשות איתי יחד איתי את התיקון הזה. אז אני מחלק לכם את החלום הזה, וזה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מסרים דרך חלומות, אתם יודעים את זה, שבעזרת השם אנחנו מתנקים לאט לאט, ושלג זה חלום מיוחד, שזה נקי, שזה זך, שזה בעצם פלגה, למדרגה העליונה ביותר. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אז אני בעזרת השם משתף אתכם שהלימוד שלנו, הקולקטיבי הזה, החשוב הזה, הוא מנקה, והוא מקדם את המהלכים ההיסטוריים בעולם. וזה לא רק שלנו, כמובן, של כל עם ישראל, אבל אנחנו מכירים את החבורה הקטנה שלנו, אל תחשבו שהשיעור הזה הוא סתם באוויר. הוא גורם למציאות מאוד מאוד חזקה, ומבקשים את השיעור הזה בכל מיני מקומות. אבל הוא לא מגיע לכל מקום, כי רצינו לעשות את הקבוצה המיוחדת הזאת, שצריך לחזק בתוך המסגרת הזאת את האהבה בינינו. חשוב מאוד, גם אם אנחנו לא מסכימים על כל מיני דברים, ויש כל מיני שיטות וגישות, זה בסדר גמור. אנחנו מאותו גוף, אנחנו מאותו שורש, וברוך השם שיש שינויים קטנים, כי זה מראה שאתה משלים אותי ואני משלים אותך. זה לא אומר שאני זורק את כל מה שאני מאמין בו, לא. אני נלחם על שלי ואני אוהב אותך גם אם אתה בכיוון קצת אחר. וזה בסדר, אנחנו משלימים. לכן, החיצונים, זה צריכים לחזור, להחזיר את הדברים מהחיצונים מן הקליפות אל הקדושה, ואחד ושלום שנשארים שם, אז זה בעיה. ואמר עוד, עירוב, עירובי חסרות. בשביל זה אנחנו עושים פטנט הלכתי, שנקרא עירוב חסרות. נכון. הוא עמודה דאמצעיתה. זה נקרא עמוד האמצעי, הוא תיקון התפארת דזירנטים שבעמוד האמצעי. כלומר, מה זה עירוב חסרות? חוזרים לאמצע. לוקחים את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואומרים כולם משותפים. נכון? יש לנו חסר אחת משותפת. למשל, בבניין בחוץ לארץ, בניין של 4-5 קומות נגיד, אם יש עוד יהודי איתך בבניין, אסור לך כבר לצאת מהדלת של הבית שלך עם כובע ביד, עם מפתחות ביד. אז מה אתה רוצה? אתה הולך ליהודי ההוא של אותו בניין, ואתה עושה עירוב חסרות בינך לבינו, כל השאר גויים. וכשיש לכם עירוב ביניכם, הסכמה ביניכם, אז עד הכניסה, היציאה הראשית של הבניין, מותר לך לטלטל בתוך הבניין עצמו. אבל בחוץ אסור כמובן, זה כבר רשות הרבים.
גם אם
אתה
דירה
קומה
6 או 7 ויש 50 קומות,
כן.
אני יכול להיות
עד לגן? כן. בגלל שכל היהודים זה אותו בניין. עשו ביניהם הסכם. בבית מלון כל המלון הוא רשות היחיד. כל המלון הוא רשות היחיד. ככה זה עובד. כל המלון הוא רשות היחיד. ובמטלטלים מבית לבית, ואז אפשר, אם יש לי אפילו כמה בתים, וילות, למשל בכפר שלנו, מה עשינו? עירוב של כל הבתים, ואז אני יכול לבוא לבית כנסת עם תלית ביד. אם לא, אסור היה לי להחזיק. בצרפת כולם שמים מפתחות ובלגנים מסביב לחגורה, בונים כל מיני מנגנונים, אין לך כלום. אתה צריך להיזהר שלא יתשאר לך איזה נייר טישו בכיס כשאתה יוצא מבית כנסת, אם לא זה כבר חילל את השבת. כל דבר קטן, מטריה, לא יודע מה, בין כה וכה זה מוקצה, אבל כל דבר קטן אסור לך לטלטל.
אבל למה בארץ ישראל בכלל
נפרד שיש תחום
כזה קטן, פרטי? למה אין
תחום כללי של הרצית? כי אמרתי לך, אם הערים היו דבוקות, צמודות אחת לשנייה, אז אפשר. אבל ברגע שיש רווח, אז אתה חייב לעשות תחומים פרטיים יותר. כן, נכון. נכון. ועל ידי זעיר אנפין שהוא וב בשם הוויה, אז מי עושה את העירוב הזה? הוו, נכון? רק הוו יכולה לעשות חיבור, כי זה נקרא וב החיבור. יכולים לטלטל ולהמשיך השפע מבית לבית. כן, אז ככה עושים עירוב שמטלטלים מדרגה ממדרגה. בעינון שכינה עילאה ותתאה. כלומר, מחברים בין הבינה, שכינה עליונה, עולם הבא, לבין המלכות, עולם הזה. שהם סוד שכינה עליונה שהיא בינה הראשונה של השם הוויה, שהיא בית לחוכמה, ושכינה תחתונה שהיא המלכות האחרונה בשם הוויה. תשימו לב, אנחנו אף פעם לא יוצאים משם הוויה. כל השיעורים שלנו זה רק עיסוק בשם הזה. למה? כי זה לא שם של מי שהוא. זה השם של ההוויה כולה. הכל מתהווה מזה. שהיא בית לזעירנפין. הכל הולך ועובר דרך זעירנפין שהוא וב בשם הוויה, והוא הבריח התיכון המבריח מן הקצה העליון שהוא אמא עולם הבא אל הקצה התחתון שהוא המלכות עולם הזה. כלומר וב החיבור היא וב בין העולמות. ועליי הוא יתמר ועל אלו שתי השכינות בינה ומלכות נאמר את שבתותיי תשמורו. זאת אומרת יש לפחות שתי שבתות. עכשיו אתם מבינים מה כתוב, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים. מי יכול לתרגם לי את זה עכשיו? יפה, מי שבעצם מביא את העולם הבא לעולם הזה זאת הגאולה.
אמרת לפחות.
לא כתבתי, לא אמרתי לפחות.
אמרת לפחות.
לא.
אמרת יש לפחות שתי שבתות.
מקודם אמרתי.
זאת אומרת יש גם...
בלשון הרבים. נכון. יש שבת בזמן, יש שבת במקום, יש שבת בנפש, תלמיד חכם נקרא שבת, יש הרבה שבתות. אם אני אומר לך לשמור שבת, תשמור על הרב שלך. זה מה שזה אומר. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אז זהו, אז זה כיוונתי. אבל פה מבחינה... מבחינה זה קל. מבחינת העולמות זה אומר שהשומר שני שבתות, כן, נגאל. למה? כי מה זה הגאולה? זה להביא את השבת העליונה אל השבת התחתונה. זה מה זה הגאולה, זה אין משהו אחר. בדיוק. עולם הבא לעולם הזה, ככה נגאלים. כלומר כשהערכים העליונים ביותר יגיעו לעולם שלנו, זאת הגאולה, שהן קוד שתי שבתות. ומה שכתוב, ומקדשי תיראו, זה המשך הפסוק, את שבתותיי תשמורו, ומיד כתוב, ומקדשי תיראו, כלומר, אל תשמור שבת ותשכח את המקדש, את בית המקדש, את המקום, דהו אותיות מקדש יוד, מקדשי זה מקדש יוד, ומפרש לי עוד שבת, דה פריט. כלומר, את מקדשי תיראו, תשמור את הברית שלך. אם אתה רוצה לחבר בעצם, עכשיו אני קורא לכם את הפסוק בצורה אחרת, אם אתה רוצה לחבר את השבת הגדולה, שבת הגדול, עם שבת הקטן, אתה חייב לשמור את הברית שלך. כי אם אתה פוגם את הברית שלך, לא תצליח לחבר בין העולם הבא לבין העולם הזה. זה מה שזה אומר. לכן, את מקדשי ומקדשי תיראו. והברית, כמו עוד ברית, כי עוד יוד של מקדשי רומזת על עוד שבת ועל עוד ברית כאחד. וצריך לנטרה לבבת זוגה שצריך לשמוע ולהמתין מלהתייחד עם בת זוגו עד ליל שבת. זה מה שאמרתי לך, מיכאל. שאדם הראשון יזווג לפני שבת. אם הוא היה ממתין לכניסת השבת, היה כבר גאולה. גאולה שלמה מלך המשיח. אז העצם זה שהוא התחבר עם אשתו מחוץ לזמן, כן, אז הוא פגם בעצם בקדושה הזו של השבת. כמו שלמעלה הייחוד של זון הוא בשבת. התלמידי חכמים, החיבור שלהם האמיתי, זה מערב שבת, משבת לשבת. ואמר, דאי היא קדושה דילה, אשתו של אדם נקראת קדושה שלו.
ולא שואלים אותה, אתה חייב לעשות.
מה אתה חייב לעשות? מה זה לא שואלים אותה?
זה
היה זיווג בערב שבת. אני אומר לך פה שיש המתנה שאין בשבוע רק ב...
ברור.
משהו אחר.
זה זמן
שהוא הכרחי לבטל. נכון, אבל השאר לא. זה החידוש. אבל זה החידוש.
מה זה שכן שואלים אותך?
זה החידוש. זה עובדה שלא כולם עושים את זה. נכון, לא כולם תגיד חכמים, גם אלה שחושבים שהם. אמר לי אחד בחוץ לארץ, אסור להתייחד בשבת, להתחבר בשבת. אמרתי לו, ראי, זה תורה חדשה, מהייתי תצא, תסביר לי. זאת אומרת, לא, יש כל מיני בעיות, אחרי זה, זה, אתה צריך ל... אל תשאל, זה,
לא כתוב פה שזה אומר...
למה?
רק לתלמידי חכמים.
לא, לא כתוב פה שזה רק לתלמידי חכמים. הזוהר הוא לוקח בחשבון שכל עם ישראל זה תלמידי חכמים. מבחינתו זה, אמרתי לכם, הזוהר קיצוני, הוא הולך לסוף. כשאתה רוצה לקנות רכב, הוא לא אומר לך, טוב, תתחיל עם קטן, עם זה, לא, אין לו דבר כזה, או שאתה קונה בנטלו, או שאתה לא עושה כלום. ככה זה הזוהר הקדוש.
לא אופנה זה מוצר, רק בשבת?
כן, לפי הזוהר, כן. אבל לפי ההלכה הפשוטה, בפשט, מוצר כל הזמן. על ידי שמתקשה לו בקידושים, כן, המלכות שהיא הקדושה של זהירנטי, מצד השפע שמקבלת נעימה. ברכה דילה... זה מה שאמרתי. נכון. אמרתי, לפי הפשוט, צריך... גם, בטח, זה לפי התורה, זה לא לפי הזוהר. שרק פשוטה ועונתה לא יגרע. בסדר, אז כשזה נופל בעונה, בזמן המקווה, אז זה חובה. אז מחוץ למקווה, אז יש לפי הזוהר בשבתות. גם הנשמות שנולדות מהייחודים הן שונות.
הרב, גם צריך להביא בחשבון שהיום, כל הזמן, זמן הביוש הוא מאוד קצר מאוד.
נכון.
הרב גם ילד אותנו את זה.
נכון.
זה בסך הכל חלון הזדמנויות של...
נכון. ברכה דילה, ואשתו של אדם נקראת הברכה שלו. כלומר, הברכה שלנו זה מהאישה. למה היא נקראת ברכה? כי היא בעצם ברכה. אז יש ברכה עליונה ויש ברכה תחתונה. הברכה העליונה היא בינה, הברכה התחתונה מלכות. והאישה היא כדוגמת הדבר הזה בעולמנו. על ידי השבע ברכות שנתברכה תחת החופה. לכן אתה מברך עליה שבע ברכות, תחת החופה. כן, המלכות שהיא הברכה שזהירנדין מצד השפע שמקבלת מאבא. ולכן, בזכותה, דרכה, כן, כל הגילויים העליונים נעשים. תתרגמו את זה לעולמנו, מי הדמות הזאת כאן? עם ישראל. כלומר, אנחנו הברכה של הקדוש ברוך הוא. תשימו לב, אני אומר דברים חמורים. אנחנו ברכתו של הקדוש ברוך הוא. במרכאות, אם אנחנו לא פה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בעולם. הוא בעצמו ברא את המנגנון הזה. אם הוא לא היה עושה את זה, לא הייתי יכול לומר דבר כזה. אבל הוא קבע את המציאות הזאת. אם אתם לא מגלים אותי, אתם אשתי, כנסת ישראל, אני לא אל, אני לא מתגלה. אין עולם, אין גאולה. והעולם חוזר לתוהו ובוהו. עובדה, אם לא היינו מקבלים את התורה בהר סיני, את הכתובה, הרי מה זה התורה? זה הכתובה, כתוב, הכתובה בספר הזה. אם לא היינו מקבלים את הכתובה הזאת, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. זה אומר שאנחנו ברכתו של הקדוש ברוך הוא, וכמובן ברכתו של העולם. אומות העולם עדיין לא מבינות את זה, אבל מתחילים לאט לאט. זה שמלך העולם הגשמי, אומר השם יברך את עם ישראל, זה דברים גדולים מאוד. אז אירופה משתגעת, כי אירופה היא אנטישמית, ידוע. כן? אבל לאט לאט אנשים מתחילים להגיע להבנה. ועלה איתמר, הקליפה, למה היא נלחמת? למה אנשים מאיתנו אומרים, מה נו, מסך הכל אמר, אז מה? לא קרה כלום. אם לא היה קורה כלום, הקליפה שזה בני ישמעאל לא היו משתוללים. למה הם משתוללים? כי הם מבינים בתת מודע שכן קורה משהו. העולם שלנו השתנה רק בדיבורים, רבותיי. עשרת הדיברות שקיבלנו בהר סיני, שינה את כל העולם. אז דיבורים משנים מציאות. לא לזלזל בדיבורים. הם בתת מודע מבינים שהגיע הזמן של הגאולה, ולאט לאט השטן מתחיל למות. כמו חיה, לפני שהיא מתה, היא נלחמת על חיה. אז עכשיו הם נלחמים, זה הנלחמה של החיים שלהם. שהם ינקו עד עכשיו מהקדושה, ברגע שהקדושה חוזרת אלינו, זה משייך את ירושלים לעם ישראל. אתם מבינים מה הוא אומר? זה אומר שזה חותך את מנת החיים. לכן עכשיו הם בלי חמצן, אז הם חייבים להשתולל.
אבל הם
תמיד
יקבלו את
הלקרה
שלהם.
כן, בצורה לא של מי שמתכחש למי ששולל פה. אני מקבל כל פרט בתנאי שהוא מכבד את הלאום שלי. ואז אין לי בעיה, כן, שיבנה בית, שיהיה לא חשוב. אבל אני לא יכול, כן, לתת לו, לחשוב שהוא יכול להיות הדומיננטי פה. אז אנחנו, בשביל אומות העולם, אין לנו שום בעיה. גם ירושלים היא עיר הבירה של כל העולם. אבל היא חייבת להיות ביד ישראל. אנחנו הכהנים שמטפלים בעיר הזאת. ככה זה צריך להיות. ועליה יתמר, שעליה נאמר, ויברך אלוהים את יום השביעי, כלומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא ביום השביעי? קידש אותו, ברך אותו, והפך אותו ליום השמיני. כלומר, גילה את היום השמיני בתוך היום השביעי. הבנתם? הוא לא עשה את זה ליום אחר. כתוב, הקדוש ברוך הוא ברך את היום השביעי, ויקדש אותו. הוא הכניס את הקדושה העליונה, שזה בעצם העולם הבא, אל תוך המנגנון של העולם של השבת, שהיא היום השביעי. אז היום השביעי עכשיו כולל בתוכו שתי קומות. הוא גם יום השביעי מצד אחד, וגם שבת מצד שני. שבע ושמונה. ויקדש אותו. הנה יום השביעי, היא המלכות. היום השביעי זה המלכות. אז מה זה היום השמיני? מה זה שבת? בינה. הבנתם? אז מה יש בשבת בעצם?
שתיהן.
יפה. אז לכן היא הספירה השביעית, מחסד למלמטה, ויברך, זה הברכה. זו הברכה שמקבלת מצד אבא. האבא מברך אותה, לכן שבת זה בחוכמה. אבל מי מגלה את החוכמה? הבינה. שבת זה חוכמה. לכן קוראים לזה שבת קודש. ולכן שבת זה גם נקבה וגם זכר. אפשר לומר שבת הוא או שבת היא. ויקדש דה קדושה, זו קדושה שמקבלת מצד אמא, כן? שקיבלה מצד אבא, כי קודש זה אבא. נכון, מה זה אמא? טהרה. טהרה. אבא זה קדושה, אמא זה טהרה. מקווה, מי זה מקווה? אמא, בינה. בסדר? קודש, שבת קודש. קודש חוכמה. לא, זה בגלל שהיא מקבלת מאבא, אז היא מגלה את הקדושה של אבא בתוכה.
קדושה, זה לא קודש.
נכון, זה קדושה. ולגבי תרווי, כנגד שתיהן של אמא ומלכות, שהן צו שתי שבתות, הוו נפקה קדמאל קדמות קלה. היו יוסעים הראשונים כנגד קלה, שהיא שבת, מלכתה, והבו אמרה טרזים, והיו אומרים שתי פעמים, בואי חלה, בואי חלה. נכון? אנחנו אומרים את זה בלחדודי, לחדודי היה נעשה בחוץ, כן, בזמן עתיק, היו יוצאים חוצה כדי לעשות ולקבל את השבת, האריזה היה הולך לשדה, ולכן אנחנו אומרים, בואי קלה פעמיים.
זה
הרבה גיל,
לא חוקים את זה עד היום.
נכון. בואי חלף. אז אנחנו גם כן, יש לנו, ברוך השם, אנחנו באמצע השדה, אפשר לראות מהחלונות, גם כן אפשר לכוון, אנחנו ממש כאילו מחוץ לעיר. תודה רבה. כנגד אימא ומלכות, לכן אנחנו מחברים את שתי המלכויות, את שתי הנוקבות. כי בשבת יש עלייה לשתיהן, ונעשות כחלות. ואנו קוראים להם שיבואו להתייחד עם בעליהם. אנחנו מחדשים את הזיווג בשבת. לכן הזיווג האמיתי שאמרתי לכם שהזוהר נדגיש אותו זה דווקא בשבת. והוא זימנה באותו הזמן יתקיים מה שכתוב כל חתן וכל כלה. הרומז על שמחת הייחוד של אבא ואמא ושל זכר ונקבה זון. אז יש לנו בעצם ארבע אותיות. אבא ואמא יודקה, זון פקה. הגדולים הנעשה בשבת, ולכן זה נקרא זון הגדולים, שדווקא הזיווג שלו בשבת. לכן הזוהר מדגיש ומקפיד על הזיווג דווקא בשבת. ועוד יש לרמוז במילת מקדשי באות יוד, דהיינו בגין דלת קדושה פחות מעשרה. למה המקדשי זה מקדש יוד? כי יוד זה בגמטריה 10, ואין קדושה פחות מעשרה. מה זאת אומרת שאין קדושה פחות מעשרה? אתה לא יכול לגלות את הקודש אם אתה פחות מעשרה. מעשרה מה? הרבה עשרות. עשרה אנשים, 10 מדרגות, וכו' וכו'. 10 ספחים, 10 ספחים, כן וכו'. לפי שאין קדושה פחות מעשרה. עובדה, אנחנו לא יכולים לומרים קדוש, קדוש, קדוש. אי אפשר לומר קדושה אם אתה לא עשרה. מה זה אומר? זה אומר שהקדושה לא מתגלה בעולמנו פחות מעשרה אנשים. רוצה לומר שלא נמשך את הקדושה מן הבינה בלי אות יוד של החוכמה שממנה נמשכת הברכה. וצריך לברכן לון ולקדש לון. אז מה זה אומר אצל אדם פרטי? הוא צריך להיות חכם. אם אדם חכם יש לו כאילו את העשר, אז הקדושה מתגלה דרכו. הבנתם? אז אדם צריך לקנות חוכמה כדי להיות הוא בעצמו עשר. יש לו אות יוד. כשאדם חכם בולט את האות יוד בנצחו. בסדר? אז מי שיודע להסתכל בחוכמת הפרצוף, הוא רואה את האות יוד על הנצח של האנשים או שלו. וצריך לברך את זון מצד החוכמה ולקדש אותם מצד הבינה. כן, אז ברכה וקדושה. וקידוש על היין, אז איך עושים את זה? אנחנו מעבירים את כל הקדושה הזאת האלוהית, העליונה, אל תוך היין, אל תוך הנוזל המיוחד הזה, שהוא יש לו סגולה לקלוט את כל האנרגיה הזאת, ואז אחרי זה אתה שותה, כלומר אתה מכניס את האנרגיה הזאת אל תוך המציאות שלך.
אז ביין זה שייך לבינה.
נכון, אתה מכניס את הקידוש.
החוכמה לוקח את הבינה בידו ומקדש אותה?
זה קידוש. קידוש זה לקדש את היין. כלומר, לקדש על היין, לא לקדש את היין. אתה מקדש על היין את המציאות התחתונה. לא אתה עושה את זה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשבת. בסדר? לכן אנחנו לוקחים אקט סימבולי של היין, כוס יין, והכוס הזאת מתמלה בעצם מכל הקדושה, מכל הקודש העליון, ואתה שותה זה מחלק לכולם. אז בעצם מה שתיתם? לא שתיתם יין, שתיתם קודש, מלובש ביין. תמיד, תמיד, מי שמרים את הכוס, הוא מרים אותה כך, 10 אצבעות, ומי שמחזיק לו את הקוס כדי להריץ, הוא לוקח את 10 האצבעות ומרים לו את הקוס ככה. כלומר, אני מרים לך את הקוס ואתה צריך לאחוז אותה ככה.
בדיוק. רק כמו למטה?
כן. לא, ימין למטה. בסדר? אני מחזיקה את הקוס. ואז מקדשים. אז זה נקרא קדושה. כי על ידי הקידוש והברכה שעל היין ממשיכים שפע קדושה וברכה מאבא ואימא לזכר ונקבה. לזום. בסדר? ואז זה יורד לנו. לכן אסור להרים יותר מדי את הקוס. ממה? מהשולחן. לא להרחיק יותר מדי. כי השולחן זה המלכות. אתה צריך לקדש. גם הלחם. לא להרים אותו יותר מדי גבוה. צריך שהלחם יהיה דבוק עדיין לשולחן.
וואי.
בסדר? לא, גם אם הוא לא נוגע, אבל הוא קרוב מאוד. דהיינו, ככה אתה זורק גם סוכריות. עם גומיות. דהיינו, ב-70 טבעים בקידוש, כן, וביכולו. ב-70 טבעות שיש בקידוש. כלומר, אם תספור כמה תיבות יש ב-ויחולו השמיים והארץ וכל תיבה ויחל אלוהים היום השביעי וכו' וכו', 70. כי יש לה, כן, למדה תיבות ב-ויחולו, וגם ברכת קידוש יש עוד למדה תיבות, 35 ועוד 35. להורות שנמשכת השפע, שנמשכות השפע מאבא ואימא, לשבע ספירות של זעיר אנטים ומלכות, זון, שכל אחד כלול מעשרה הרי 70. ואמר כחושבן ביין, מילת ויכולו עולה כמספר ביין, 70. כן? לרמוז שצריך לקדש על היין דווקא, ולא על מיץ ענבים. מי שיכול, דווקא על יין ולא על מיץ ענבים. כי המיץ ענבים אין לו את העוצמה שיש ליין. לכן צריך יין אדום, ולא יין בצבע אחר. וצריך למימר וצריך לומר קודם ברכת היין, סברי מרנן. מה זה סברי מרנן?
מה אתה חושבים?
מוריי, שמעו את הברכה, זה מה שזה אומר. כן? סבר, לסבר את האוזן. ואינון דאמרי...
זה לעשות תשומת לב.
זה הזמנה. זה הזמנה. ואינון דאמרי וענו לחיי, ואלו שעונים ואומרים לחיים. אני אומר, סברי מרנן, כולם אומרים לחיים. כלומר, זה לא סתם איזה מין קוד. הקוד הזה הוא כבר מתחיל לפעול משהו, זה לחיצה על כפתור, ראשון, כדי לרמוז ששתיית היין תהיה לחיים, ולא כמו היין ששתה האדם הראשון שגרם לו מיתה. שוב פעם חוזרים לאדם הראשון, שמי סחט לו ענבים? לא. אשתו. נכון, זאת הבעיה, זה עוד פעם, זה כאילו לעשות שבת לפני שבת. אתם מבינים? יש אנשים שעושים חגים לפני החג, אתם מכירים את זה? ברוך השם, לא מכירים את זה פה בארץ, אני בחול התארתי. כן, לפעמים יש איזו הפלגה באונייה, אבל הזמן של ההפלגה זה שבועיים אחרי פסח, אז אומרים, טוב, אז נעשה פסח עוד שבועיים. אחרי שזה כבר נגמר בעולם. אנשים שכאילו זה, עושים פסח, איך אפשר? זה אנשים שחושבים שזה סתם משחקים. לא קשור לזמן, כן? לא קשור לזמן, לא קשור לכלום, העיקר שזה פולחן כזה, זה מין אווירה.
אז זה נקרא שפרשת הראשית גם, מה הבעיה?
נכון, אותו דבר. אז אם אתה עושה את, הזמן, את הדברים שלא בזמן, זה גם נקרא, מה זה נקרא? זה פגם. אז צריך להיזהר מאוד בזמנים שאתם עושים את הדברים. כל דבר שאתם עושים... כל דבר שאתם עושים, תנסו ותשתדלו לעשות את זה בזמן הנכון. גם אם אתה רוצה לומר משהו, תאמר את זה בזמן הנכון. אתה לא יכול להתפרץ ולהגיד מה שאתה רוצה, כשאתה רוצה, למי שאתה רוצה. יש זמנים לכל דבר. כי אם אתה עכשיו אומר משהו, והדבר שאתה תאמר לא נקפץ, זה כמו זרע לבטלה. אז אתה צריך להכשיר את הכלי לפני שאתה אומר לו את מה שאתה אומר לו. ועוד טעם שאומרים לחיים, לעומת היוצא להיהרג בבית דין שנותנים לו כוס יין עם קורת לבונה. כדי שישתקר ולא ירגיש צער, כן, הרבה במיטתו, חז ושלום. ככה הם עושים בגמרא, במסכת סנהדרין, אדם שמוצאים אותו לאורך, כן, לא היה ולא נברא, כי אין בית דין כזה, אבל... נותנים לו לשתות כדי לשקר אותו. לשון שחרון, שחרות. שלא ירגיש את הכאב. בגין דאית קשרו באילנה דחיי, הכל זה אילנה דחיים. דרך אגב, אצל אומות העולם אתם יודעים שתמיד עושים ככה, נכון לחיים ונוגעים קוס בקוס. כן? המקור לזה זה היה כדי להרוג את השני.
זה
יעבור. לא כדאי, אני אסביר לך. תקח את הקוס. אם אני לוחץ חזק, הנוזל שלי שהיה בו רעל עובר לשלך. והיו עושים ככה כדי להרוג את השני. אז עכשיו עושים לחיים ככה בצורה כזאת כדי לתקן את הדבר הזה, להפך להוסיף חיים בעולם. יש, היו תקופות שכל העניינים שם זה היה רק רצח של אחד עם השני כל שנה, היו רוצחים מישהו כדי להעמיד מישהו אחר. ו... כן. כמו ג'ין קון איל המשוגע הזה, שכל מי שמפריע לו הוא הורג אותו מיד, כי הוא מפחד, הוא כל כך חי בפחד שכולם חייבים להיות, אתם רואים איך הם איתו, כולם ככה כמו. נכון, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. הרב הסעודי, הכל עובר ככה. נכון. צריך לדעת, כפדאו וחשדאו. בשביל שיתקשרו כל המסוגים בעת החיים שהוא זירנפין. אז זה צריך לכוון. אתם עכשיו בעלי הבית, אתם מקדשים בערב שבת, אתם צריכים לכוון לחבר את כל המסוגים לעת החיים, שזה זירנפין. אז אתם צריכים לכוון את הכוונה הפשוטה הזאת. כן, אף אחד לא יודע, אנשים, נשים, ילדים, אל תכניס להם, אל יותר מדי לחץ בראש, עד שהם גדלים, והם יבינו לבד, או שאתה צריך להסביר להם את זה מדי פעם, לאט לאט. אבל אתה צריך לכוון את זה. שכולם ישתו מעץ החיים עכשיו.
אם האנלוגיה שלנו לעץ הדעת זה הענבים, היין, מה האנלוגיה שלנו בעולם הגעת מדעת החיים?
עכשיו אמרנו, היין.
לא, היין, אבל...
מה? הבנתי את השאלה שלך. היין זה את החיים, זה היין המסומר.
וגם את החיים רק פשוט שלא שימוש.
לא,
נכון,
אמרתי לך את זה, זמן. הזמן משנה את הכל. אם זה היה בזמן, זה היה בסדר. מחוץ לזמן זה לא. הנה, הזוהר אומר את זה, שבו יין המשומר מששת ימי בראשית, זה את החיים. והיינו המוחין הנמשכים בו מן הבינה. ולא באילנה דמותה ולא בעת המוות שהוא עץ הדעת עוברה ואי הוא גפן דחב באדם קדמה והוא הגפן שחטא בו אדם הראשון וכן היה בנוח שכתוב בו ויש מן היין וישקר למה הוא שתה והשתכר שהיה חטאו מעין חטאו של אדם הראשון אותו דבר כמבואר בזוהר פרשת פיקודו כלומר נוח חטא באותו חטא המשיך כביכול את חטאו של אדם הראשון ויש מחלוקת בעניין עץ הדעת במסכת ברכות דפנן סוף עמוד א' שאחד אומר שזה היה חיטה ואחד אומר שזה היה גפן והכל אמת בוודאי, וכל הקשות והכל אמת כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים דרך אגב מאיפה זה בא הביטוי הזה אלו ואלו אלו דברי אלוהים חיים מי אמר את זה? כן אבל מי? מי המציא את הביטוי הזה? אבל מי אמר את זה? בעלי התוספות בסדר? מי זה היה בעלי התוספות? שהם היו מי זה? צרפתים היו גרים בדרום צרפת בפרובן כן? זה נקרא בעלי התוספות רבנו תם, התפילים של רבנו תם זה תפילים של צרפתים תיזהרו הכל, הכל אותו דבר. אשתך מותרת. אשתך מותרת חמש דקות אחרי המגווה, דקה אחרי המגווה, שנייה אחרי המגווה. אבל לפני המגווה, שנייה אחרי לפני המגווה, יצורה, אותה אישה. אתה פעם עם נידה, פעם עם אישה שמותר לך להיות איתה. אתה מבין מה זה להיות עם נידה? חז ושלום. זה אותו דבר, זה אותו עניין. כן, גם זה תיקון השובבים. בתוך העניין הזה של גם היסוד יש הרבה 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 חטאים של זרע לבטלה, של אשת איש, של מידה, של גויה, של זונה, של מלא 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 דברים נכנסים לשם. וכל פרט קטן יש לו את התיקון שלו שם הבא. זה תיקון מעייף מאוד. מעייף מאוד. קושרים את הרגליים עם חוטי ברזל, עוטפים את הבטן עם שערות של כבשים, שזה שורף לך, וכל היום אתה שם יושב ובוכה. זה יום מתיש, חבל על הזמן. אני זוכר כשעשינו את התיקון הזה בישיבה, ברוך השם בסוף התיקון, ממש בסוף התיקון, יצאתי החוצה, התחיל לרדת שלג. וזה היה סימן של ממש של הצלחה גדולה שם, ברוך השם. ואתה מפרש שעת הדת היה כלול מכל שבעת המינים. כלומר, פעם זה תהנה, פעם זה חיטה, פעם זה גפן, פעם זה טרוב, פעם... כל זה. ואדם הראשון חטא בכולם. וזה שאמר, שבע מינים אינון, שבעת המינים הם שנשתפחה בהם ארץ ישראל, והם מושרשים בשבע תחתונות של המלכות. כלומר, בשבע ספירות תחתונות של המלכות, אלו הם שבעת המינים ארץ ישראל. לכן, אנחנו נותנים זכות קדימה לאותם מינים על המינים האחרים שאנחנו אוכלים. ואלו הם חיטה בחסד, אתם צריכים לרשום לכם באיזשהו מקום, תזכרו את זה טוב, החיטה זה חסד, השעורה זה גבורה, גפן תפארת, תאנה נסח, רימון הוד, זיתים זית שמן זה נקרא, יסוד, דבש זה תמרים, מלכות. תמר. ואדם הראשון בחטאו פגם בכל שבע הספירות התחתונות של המלכות. חסד של המלכות, גבורה של המלכות, תפארת של המלכות וכו'. עד מלכות של המלכות. ככה אומר בתיקונים, תיקון חדש דף קופקף זן. ואמר, חיטה ושעורה, מה זה חיטה ושעורה? חסד וגבורה, נכון? והייתמר, הרי כבר למדנו מה היה בהם הפגם. אז מה זה הפגם של חסד וגבורה? יפה, אתם זוכרים מה זה חסד בתורה? נכון, נכון, נתינה לא לאדם הנכון ולא בזמן הנכון. אז זה נקרא חסד, זה אותו דבר, זה כמו חז ושלום יחס אינטימי שהוא לא קשר, זה נקרא חסד. כי ייקח איש את אחותו חסד הוא. נכון, אז צריך לדעת מה אתה עושה, איך אתה מתנהל. כלומר, מה זה בעצם פגם? זה חסד במקור שירד, כך אומר הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, אמן. מה זה חטא? אין חטאים בשורש, רק שזה יורד לעולם, זה מתלבש בלבושים בישים, בלבושים דקליפה. זה ההחטאה. אבל במקור הכל קשר, הכל בסדר גמור. מעט השם לא תפנה הרעות והטוב, אבל הבעיה זה כשזה יורד ומתלבש בלבושים דעי על מה. נכון, אתה מונע, כן, מהטוב הזה מלהתלבש בלבוש מתאים. נכון, אז זה מסע, זה לא, תקראו לזה שאתם עושים, זה אותו עניין. הנה מבואר בשאר הכוונות ברש דרוש ראש השנה, שחטאו של אדם הראשון היה שנתייחד עם חווה אשתו בכל חל, בערב שבת, בזמן ששולט בו הסתרא אחרא, בחינת עץ הדעת טוב ורע. הנה, אריזל מסביר עכשיו באופן פשוט וברור מה שאמרתי לכם קודם. שהחטא היה שהוא התחבר עם אשתו לפני כניסת השבת. נכון. ובזה פגם בכל שבע ספירות של השבת, של המלכות הזאת, שכנגדם הם שבעת המינים. ואילו היה ממתין להתייחד עם אשתו עד ליל שבת, היה מתקן את כל העולמות. היה בא משיח. מי זה היה? הוא בעצמו.
זה נקרא גלויה.
לא. זה עוד מדרגה אחרת, זה הבאת ניתה לעולם. יש בזה משהו קשור, שפיחות דמים ועבודה זרה. כלומר, כל העבירות היו שם, בתוך הדבר הזה.
זה לא שהוא עשה את שלושם באמת, זה כאילו זה מחליב את הכל.
כן, זה כולל הכל, נכון.
אם אדם הראשון פגע בכל שבע הספירות האלה
של המלכות,
נכון, אז הוא היה, אם לא, הוא היה המשיח עצמו,
נכון,
אבל משה רבנו למעשה הוא המשיח הראשון שלנו.
לא, אדם הראשון, אדם הראשון, חסיד היה, כך אומרת הגמרא.
אוקיי,
פלוני. אדם הראשון הוא כולל את כל מי שיבוא. הרי השם אדם זה אדם, דוד ומשיח. יש הכל בתוך האדם. איך משה יכול להופיע יום אחד בעולם אם הוא לא היה כלול באדם הראשון? בסדר? ודרך אגב, גאולה בגמטרי האדם.
מי
שיגל אותנו
את משפחו של משה רבנו.
אותו דבר. כלומר, זה אדם הראשון, מתוקן. נכון. כולם זה... איך אומרים על יופיים? כשרוצים לומר, אומרים שדיוקנו, יופיו, כן, של יעקב היה כמי? כאדם הראשון. שופרה די יעקב כשופרה די אדם. אדם קדמה, האדם הראשון, זה, אתם לא מבינים, אנחנו מזלזלים, אנחנו נוטים לזלזל באדם הראשון. יש שיעור של אחד מרבותיי, מורי ורבי, רבי דוד הכהן, שכתב שיעור שלם על האדם הראשון חסיד היה. אתם פשוט נבהלים, אנחנו חושבים שהאדם הראשון זה סתם... ואמר, וצריך להחזרה עליי, וצריך לחזור עליהם ולפרש את כל אחד ואחד משבעת המינים לעצמו. כלומר, אנחנו צריכים להבין מה זה הפגם באותם שבעת המינים, ומה הם שבעת המינים, ולמה הם כל כך חשובים, איך הם כן, מתלבשים בספירות שהזכרנו עכשיו מחסד עד מלכות. ואמר, אז עכשיו הוא יתחיל לפרש, חיטה היתמר, תוד חטאו של אדם הראשון, בחיטה, כן? כבר למדנו לאל, שחטאו היה שעשה מן החיטים עיסה ואפה מהם לחם. נו, אז מה? ולא יפריש חלה מן העיסה. לכן, מה חסר? השכינה. לכן לא שרתה שם השכינה שהיא ה... של מילת חיטה, ונשארו בית אותיות חטפת של חיטה שמורים על חט, וזה שגרם לו המיטה. כלומר, אנחנו מתחילים עכשיו עם האלמנט הראשון, חיטה. מה זה חיטה? אומר הזוהר, זה חט. למה? כי חטר ה. למה אין ה? כי אדם הראשון לא עשה הפרשת חלה. מה זה הפרשת חלה? מה? מסורת?
לא, את החלק של הקדוש ברוך הוא
לעולמנו. כמה אלמנטים בעולמנו שייכים לנו? יפה. אם אתה גונב לעצמך את הכל, גנבת גם את המלכות. אסור לגנוב את המלכות לקדוש ברוך הוא, נכון?
בכל משל.
לא חשוב באיזה תחום. אם אומרים לי למשל, וואו, אתה איזה כבוד, איזה רב, איזה שיעורים וזה, אני צריך להיזהר מאוד. אני מיד צריך להחזיר לאנשים, וזה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, זה חוכמת התורה, זה לא, אני פשוט משתדל. אם אני לוקח את הכבוד לעצמי חז ושלום, ואני מלמד כדי שיגיד וואו, איזה גדול, וואו, איזה זה, אני חז ושלום גונב את המלכות, חז ושלום, זה דבר חמור מאוד. צריך להיזהר מאוד, לכן קל מאוד ליפול בגאווה כזאת אצל תלמיד חכם שהוא לוקח את הכבוד לעצמו. הוא כל הזמן צריך להזכיר שזה תורת השם, זה היופי של התורה. איך עושים את זה? פשוט כל כמה דפים, כן? תגיד לתלמידים שלך, אני כל הזמן מתפעל מהחוכמה של התורה, איזה השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא, תראו איזה חוכמה עמוקה. לא רק אני מייחס את זה לעצמי, אני אומר, אני טוב. כן, צריך להיזהר מאוד, כי המלכות שלך היא, ואתה תמלוך על הכל. אז אפשר לגנוב את המלכות בכסף, אפשר לגנוב את המלכות בכל מיני צורות. שאתה לוקח את הדברים לעצמך, את כל עשר המדרגות, ולא נותן אחת, מחזיר אותה למערכת. כי אם אתה מחזיר את המדרגה האחת על המערכת, משם אתה בא עוד יותר ברכה. רק אנשים פוחדים, הם לא מבינים את זה. זה לא הגיוני. אז זה חיטה. אז מה זה האלף? מאיפה היא נבעה האלף הזאת? הרי זה חד וחד. אז למה הוספת לי א' כדי שזה יהיה ח'? אז מה זה א' הזאת? במקום ה' הופיע א', מאיפה?
אה,
חביל אצלנו,
זה ברור שאתה מגלה אותה
עכשיו זה על
משהו אחר,
הרב. נו, על מה חשבת?
בין א' ל-ה' זה ארבעה, זה י' ק' ו-ק'.
נו.
אז הוא לא גילה את י' ק' ו-ק'. אבל צריך להיות מחידה.
הוא היה אחרי החלק שהוא לא נתן. תשע, לי אחד לא.
יפה.
איך?
האמת שזה הכולל, זה האחד שהוא לא נתן. זה כל מה שהוא לא נתן מופיע באלף הזאת. זה לא שזה עוד אות. זה האלמנט הזה שהוא פשוט לא גילה אותו בעולם. היה צריך לגלות אותו דרך ההא. הוא השאיר את הפוטנציאל הזה במקור, כמו שאמר יאיר, שזה החלק האלוהי הזה, והוא נמצא, אבל לא גילית אותו, לא הופעת אותו במציאות, לא נתת לו נפח שיהפוך להא. לכן, חז ושלום, החט והחט שנשארו מחיטה, הפכו להיות חט. מה זה שעורה? סוד חטאו של אדם הראשון בסעורה היה, איזה ספירה זאת? יפה, כי סעורה אותיות סעור ה. תשימו לב, עוד פעם, ה, הופיעה, סעור ה, או שיעור ה. דהיינו דעתיק ה משיעור דילה. הוא פשוט הוציא את ה מהשיעור שלה. מה זה מהשיעור שלה? מה זה להוציא ה מהשיעור? מהמידה. שהפריש את המלכות שהיא האחרונה של השם הוויה מזירנטין. כלומר הוא ניתק את האישה מבעלה. אז זה נקרא שיעור ה, תאורה, זה ניתוק האחרונה מהשיעור. במרכאות הוא לא עשה לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתו, אלא לשם ניתוק. חז ושלום. נכון. מלהיות שיעור קומתה כקומתו, שאם היה ממתין להתייחד עד ליל שבת, היו זון חוזרים פנים בפנים.
אחד המושים יכול לדעת מה זה שבת.
כי... נכון.
הוא
נולד, הוא נברא.
ביום הזה הוא נולד, הוא נברא את כל
הספרים
האלה, כל הפשלות האלה.
נכון.
בכל זה, איך הוא צריך לדעת שהוא היה צריך לחכות לאיזה זמן, הוא היה זמן הזה לא קיים בכלל, הוא לא ראה אותו בפנים.
נכון. שאלה מצוינת, הגמרא מתייחסת לזה בין הקשר של חנוכה, לא פחות ולא יותר. מה כתוב שמה? איך זה הקשר של חנוכה? אבל מתי הוא ראה שהעולם נחשף? אחרי החטא. כלומר, הוא חטא וראה שהעולם נחשף. אז מה הוא אמר? שמה? בגללי. העולם נחשף. עד שהוא הגיע לחודש? טבת. שזה גם חנוכה. עדיין. נכון? ומה עשה שם? כלומר, לתקופת טבת כתוב. שזה גם כסלו וגם טבת. מה עשה? נכון, אבל מה הוא עשה? מה כתוב בגמרא? גמרא מפורטת. עשה שמונה ימים חג. ככה כתוב. כלומר, מי המציא את חנוכה? האדם הראשון, הוא הבין כבר. פלא פלאות. בסדר? עכשיו, הוא יבין שזה האור שמתווסף לעולם, כן? או שמתופף לעולם, ככה אומרים. באותה תקופה. כלומר, רבותיי, תראו, אנחנו חושבים שהחורף עוד התחיל, נכון? אבל עוד שבוע אנחנו כבר הולכים לכיוון האור כבר, מוסיפים כבר. זה פלא.
כאילו לראות את
הפריר
על גזר.
נכון.
אז זה לא קשור
בחצי. אה?
זה לא קשור
בחצי. מה זאת אומרת לא קשור
בחצי? כל החושך.
לא, הוא חשב שהעולם הולך ונגמר.
כן.
לא שהעולם הולך וחשך סתם. שהוא נעלם, הוא ייעלם. אבל ברגע שהוא ראה שזה חוזר, הוא ראה שזה הטבע של העולם. אז הוא קבע שמונה ימים. בסדר? אבל אדם הראשון בעצמו, הוא התחבר עם אשתו בזמן שהמצב בין זכר ונקבה בעולמות העליונים הוא אחור באחור. ולא פנים בפנים. במילים פשוטות הוא התחבר לאשתו בזמן גלות ולא בזמן גאולה. כי בגלות אנחנו בצד אחורי, ובגאולה אנחנו בצד פנים.
אי אפשר
להתחבר בגלות. אפשר. זה נקרא, מה זה אחור באחור? הרי זה אי אפשר, כמו שאתה אומר. אלא שזה לא במקומו. זה נקרא אחור באחור. כלומר, זיווג מחוץ למקום הנורמלי, זה נקרא זיווג אחור באחור, גם אם זה פנים בפנים כאילו. הבנת? כי כל מה שמחוץ למקום הנכון נקרא אחורן.
כן, אני מבין אותך, מהעולם שלי זה כאילו כמו שאני יורח את בקשת המטרה, אני עומד לשם, אני יורד למטרה, מטרה כמה אנחנו בגב וגב, אני יכול לקבוע ככה.
אז אמרתי לך, אם זה מחוץ למקום שלך, גם אם אתה מול המטרה זה נקרא שירית האחור, מאחור. למה? כתוב בספרים הקדושים שכשהקדוש ברוך הוא נותן אוכל לעם ישראל בגלות, איך הוא נותן להם? מאחורי הגב. הוא לא מסתכל עליהם חד ושלום. ובארץ ישראל, כל מי שאוכל בארץ ישראל, אוכל משולחנו של מקום, פנים אל פנים. כאילו הקדוש ברוך הוא נותן לך ומסתכל עליך בעיניים, ואומר לך, אני מטפל בך. דברים גדולים מאוד, רבותיי.
אתה צריך
להתפלל
שאחר אתה שואלים
בארץ ישראל. נכון, בהחלט. צריך להתפלל על זה, וצריך לסיים... כמה שיותר מהר עם כל הבירורים הקטנים הפרטיים. זה נכון. זה נכון.
השבוע יש כנס מיוחד, ומולי פפת על מנת להביא אותם לכם שהם יוכלו להציג גם עבודה כאן במקום.
נכון.
ועובדים על זה ממש קשה
שם. נכון. שאם היה ממתין להתייחד עד ליל שבת, היו זון חוזרים פנים בפנים, והיה הייחוד בקומה שלמה. אבל... והיות שנתייחד בערב שבת, שהייתה עדיין שיטת עץ הדת, ובערב שבת זה עוד יותר חמור, כי זה זמן של מידת הדין. למה? זה כמו עכשיו, בזמן של ההיסטוריה. יפה. למה כולם מתפרעים עכשיו? כי זה ערב שבת, זה עוד מעט הגאולה השלמה. אז כולם מרגישים את זה בתת מודע, קליפה מרגישה את זה, בני ישמעאל מרגישים את זה. אז מה הם עושים? הם משתוללים, כי זה המלחמה האחרונה שלהם. אותו דבר בערב שבת, יש לכם מלא מריבות, נכון? בבית, אם אתם לא שמים לב, זה בלגן. צריך להיזהר מאוד לעשות את הדברים בשקט ולברוח לבית כנסת, בלי להיכנס למחלוקת ולא לכלום. כן. כן, אתה יכול לעזור. לפני. אבל תיזהר לא להסבר, כי שם הסמכמם ואשתו משתוללים חבל על הזמן, כי הם מרגישים שזה הסוף שלהם. מבחינתם זאת הגאולה. כל יום שישי בצהריים, מבחינתם הגאולה שלמה מגיעה. אז הם עכשיו מוציאים את כל הכלים שלהם, של המלחמה. אדם שחל ושלום נופל ברשת, אז הוא כולו בעצבים וכעס, במקום להיכנס לשבת כמו שצריך, אז הרסו לו את השבת חל ושלום. אז צריך לדעת להיות חכם בדבר הזה, לנהל את ההיסטוריה בצורה חכמה. כמו שהיום, אנחנו צריכים לנהל את ההיסטוריה בלי להיכנס בעצמנו לכעסים ולחג ושלום כדי לשבור לעצמנו את הגאולה של עצמנו. וזה חג ושלום מה שהם דוחפים אותנו לעשות, שתהיינה מלחמות בינינו, בין מפלגה כזאת למפלגה כזאת למפלגה כזאת, וזה למרות שזה לא המלחמה שלנו, זה מלחמה נגדם. אבל בגלל שזה ערב שבת, ערב הגאולה, אנחנו יכולים חג ושלום לפעול המלכודת הזאת. מאוד מאוד צריך להיזהר, לשמור על השלום בינינו.
כמו שבחיתה של שבת, אין בעיה בגלל בחיתה של שבת?
בחיתה של שבת להפך. כשאתה יוצא משבת, מה אומר השטן? חוזרים לבית. אתה מבין? הוא מבסוט. כאילו מדליקים הכל מחדש בשבילו. אז הוא יותר רגוע. בסדר? אז מה אתה צריך לעשות? להביא את השבת לתוך החול. לכן חכמי הקבלה אומרים במוצאי שבת, איזה יהי רצון קטן, שכל הכוח שגיליתי בשבת, שהיה בשבת הזאת, שהקדוש ברוך הוא הבאת על השבת, תביא לי את זה, תזרים לי את זה, תמשיך לי את זה על ימות השבוע. אבל אתה אומר את זה בשושו. למה? יפה. כי אם הוא שומע, עוד פעם הוא ינסה לחבל, יגיד לך, לא, 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 עזוב את השבת איפה שהייתה, בוא אתה לחול, לבד. כשאתה יוצא מהבית, אתה עושה אותו דבר, אתה מנשק את המזוזה. למה? כדי לקחת איתך את הקדושה יחד איתך. אז השטן, איך הוא עומד? בפתח, הוא אומר לך, אל תנשק את המזוזה, עזוב. צא החוצה עכשיו. מוצאי בית, מוצאי שבת, זה אותו דבר. כל המלחמות בעולם, כל המלחמות של ההיסטוריה, של עם ישראל, היו במוצאי שבת. במוצאי שנת שמיטה. תעשו חשבון, תראו. מלחמת העולם הראשונה, השנייה, הנאצים, כל המלחמות היו במוצאי שביעי. זה אותו דבר, זה מוצאי שבת בהיסטוריה הכוללת. אתם מבינים? אז זה גרם למלכות. מה? אז זהו, זה כבר שמירה. המזוזה זה יעקב, והחנוכיה זה יוסף. ואתה צריך לעבור בין שניהם. כן? אתה חייב לעבור בין המזוזה לבין החנוכיה. ואתה עטוב בציצית, ציצית זה צדיק, מן זה מנורה, נון זה נר חנוכה, וחנוכיה זה חטא, זה אותיות סמח. כלומר, אתה בונה מערכת משיפית דרך המם של המזוזה, דרך החטא של החנוכיה, ודרך הצדיק של החיצית. זה ראשי תיבות נחל, להדליק נר חנוכה. אנחנו לא אומרים של, לפי הקבלה, לא צריך להגיד של חנוכה, כי אתה חותך את הכוונה המרכזית של חנוכה, שזה אותיות נחל. אז המקובלים נוהגים, כן, ומקפידים לומר להדליק נר חנוכה ולא להדליק נר של חנוכה. אין של, כי הספרדים הולכים לפי הקבלה, אבל גם המקובלים האשכנזים עושים ככה. גם בחסידות. זה הולך לפי הקבלה, מה זה חסידות וקבלה? קבלה לעם, יותר כאילו שכולם יהנו מזה, שזה מה שצריך, זה מה שצריך להביא. נכון, אין יותר גדול מהדבר הזה. זה נקרא קבלה מעשית. הרב חרלף כותב שכשהיו פה פרעות בתחילת ה... כן, לפני הקמת מדינת ישראל, אז הוא הלך לראות את כל החכמים הספרדים ממרוקו ומתוניס ומאלג'יריה. והוא ביקש מהם לעשות קבלה מעשית כדי לשמור על הגבולות של ארץ ישראל. הוא אומר שהתחילו לעשות והסתרה אחת התגברה כדי למנוע מהם. אבל תבינו שכולם היו ביחד, הם היו יודעים שחכמי ספרד יש להם כוח בקבלה מעשית, כי כולם היו עוסקים בזה, וחכמי אשכנז היה להם כוח בחוכמה העיונית, ובשילוב ביניהם, כן, זה היה פיצוץ, אף אחד לא יכול עליהם. להבין בעזרת השם את המאמר הבא, נקדים מה שכתב האריזל, שעניין חטאו של אדם הראשון בעת הדעת טוב ורע היה בעניין מה שאמרו חז"ל במסכת הנביאים, שחווה שחקה ענבים ונתנה כוס יין לאדם הראשון. זה מה שאמרנו קודם. וסודו, מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת שהיא שחקה לו ענבים ונתנה לו כוס יין? וסודו הוא כי ענבים מספרו עקב. והיינו שחווה שחתה את השמרים שמרי היין, שהם דינים קשים שבעקבי לאה, שהם חלק החיצונים. כלומר, ביין יש שמרים, שזה בעצם העקבים של המדרגה העליונה של לאה, וזה נקרא חלק של החיצונים. לכן זה מופיע כמו שמרים כאלה. ונעשה יין המשקל, העכור בשמריו. כלומר, בגלל שלא הפרידו את השמרים מהיין, היא כאילו נתנה לו מהיין הזה, שהיה אמור להיות בחוץ, ואז הוא השתקר מענבים שהם מכילים שם את כל הכוח של החיצונים, שזה החלק של החיצונים, הוא אכל, הוא שתה מהחלק של החיצונים, ואדם וחווה שתו מאותו כוס שרעלה, כמו רעל, חלק החיצוניים שהם סיטרה דמותה, ולכן הם מתו. מה זה שבירת הכלים? זה דווקא שם המחיק. נכון, נכון. לא היה ברור, ולכן הם שתו בעצם את החלק של החיצוניים של הסיטרה אחת. ולכן הם מתו. ובזה גרמו יניקה גדולה לקליפות. לא רק שהם מתו, המוות בלה אותם. ולכן נגזרה עליהם המיתה. לכן זה נקרא שהם חטאו בשפיכות דמים. זה נקרא שפיכות דמים.
אתה ניסה לתקן את
זה. כן. נכון, וגם אתה היית שם.
מה זה נקרא
עקבי לאה? עקבי לאה, יש בין לאה לרחל, יש עקביים של לאה. זאת אומרת, החלק התחתון של לאה. נכון. שזה היה אמור לצאת החוצה, וחז ושלום הוא נכנס והתחבר בלי בירור. זה כמו שלקבל חוכמה בלי לעשות בירורים. כמו שאמרנו פעם שעברה, אם אתה מקבל חוכמה ואין לך מידות טובות, אז החוכמה שלך הופכת להיות מסוכנת. אתה מלמד עכשיו באוניברסיטה מחבלים, נכון? איך מחבלים נכנסים לאוניברסיטה? אין סלקציה בכניסה, נכון? אז אתה מלמד אותם כימיה, אתה מלמד אותם מדע, ואחרי זה הופך להיות המהנדס. קוראים לו המהנדס. מאיפה הוא למד הנדסה? אצלך באוניברסיטה, יא חמור. למה? כי לא עשית סלקציה בכניסה. למה? כי אין לך עניין של סלקציה במידות, רק סלקציה בחוכמה. אז נותנים לך לעשות מבחנים של חוכמה, ולא מבחנים של מידות טובות, של מוסר. אם היה מבחנים של מוסר, לא. אז זה אולי נכנס לאוניברסיטה הזאת כנראה. זאת הבעיה שלנו. וגם בישיבה אתה צריך לעשות אותה סלקציה, רבותיי. גם כשתלמיד נכנס לישיבה, אתה צריך לדעת מי הוא. האם יש לו מידות טובות בשביל עם ישראל, בשביל מה הוא לומד תורה? מה הוא בא לעשות? האם הוא קשור לאומה שלו או לא? או שלא אכפת לו בכלל, רק כדי לברוח ממערכת אחרת, לא יודע מה.
שמרים של מרידת לאה זה ממש בחיבור.
נכון, נכון, אבל זה דורש בירור. נכון, נכון, בוודאי. הרי יציאה משם, אז זה כבר חז ושלום, ירידה למוות, כמו שהוא אומר.
למה ירידה למוות? ירידה של בינה לשבע התחתונות.
בוודאי. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. זה הולך חרנה. אם אתה, אין לך מידות טובות פה, זה חרן, זה חרונה. אתה חייב לתקן את המידות. למה אנחנו אומרים תיקון המידות? כדי לעשות בירור ממה שיורד, כי יש מדרגה שאם אני לא משתמש בקראוי, חז ושלום יהיה הרתני. כי זה, כל הקטע העליון זה שייך הקדושה. בעקב יש בעיה שצריך לברר את זה, שצריך לדעת מה שייך לקודש ומה שייך לסיטרא אחרא, לכלב תשליכון אותו. ביציאת מצרים, לא חרץ כלב לשון עונה, למה? מה זה יציאת מצרים? זה אותו דבר, יציאת מצרים זה יציאה מהבינה, נכון? זה חסד. זה המצר, מצר הגרון. אם אתה לא עושה סלקציה שם, ראו כי רען נגד פניכם. אז מה עושה משה? הופך את הרעה לברית מילה, לדם מילה. במקום שיהיה הרג ודם, הוא הופך את הכל לברית מילה. כלומר, החודש של חודש ניסן, איזה כוכב שולט? מאדים. זה היה אמור להיות רק מלחמות. מאדים זה מלחמות. מר. כן? אז מה עשינו מזה? ברית מילה. תיקנו את זה. הפכנו את זה, הכנסנו את זה ללבוש של קודש. אז גפן, עכשיו עשינו חיטה שעורה. גפן, לפי הפסוק, כן? גפן, חטאו של אדם הראשון בגפן היה. סחטה ענבים בירשו אחרה שחווה סחטה ענבים שהם הדינים שברשות הסיטרא אחרא. כן, מה זה לדחות? זה כמו בירור, זה להוציא תמיד, אבל לא שייך. ועבד יין נסך ובזה עשה יין נסך, כי זה היה חלק החיצונים, חלק הסמכנן. אז אסור, אסור לנו היום לשתות יין נסך. למה אסור לשתות יין? למה זה כל כך חמור? מי שלא מבין אומר, מה זה אותו יין, מה אכפת לי שגוי יסתכל עליו או גוי ראה אותו או גוי נגע בו? כן, זה כוח כל כך אנרגטי היין שהוא קולט הכל. בדיוק. ולכן צריך להכניס בו מילים של קודש. לכן אתה עושה קודש ואתה אומר מילים, אתה אומר 70 מילים רק של קדושה. אם באמצע הקידוש אתה מכניס מילה אחרת, או אתה אומר מילה אחרת, או מישהו מעצבן אותך, ואתה מכניס כעסים שם, מה אתה נותן לשתות לכולם? רעל. אתם מבינים? זה חשוב מאוד, זה אנרגיה פנימית. יפה, יפה מאוד. זה הזמן של הקידוש הזה, צריך ממש להירגע, צריך להכניס בו את כל הקודש בשקט, ברוגע, בשמחה, באהבה.
למה
ביין את העניין
כמו של המים
שאי אפשר שנשארו בגולים? כאילו
מים, כל
פעם שאני שואל
בלילה,
אמרו שיש לך שם לשתות מים. נו, גם יין. בוודאי. עוד יותר. בוודאי. כל דבר שאתה משאיר בלילה, זהו, הלך. אה? כן, נכון, אני מדבר על... עוד פעם, שבת זה גאולה. הכל שונה. זה בית המקדש. מחוץ לשבת, חז ושלום אתה משאיר ומשקה, אתה לא יכול לשתות אותו. יותר מזה, אתה פותח ברז חוץ משבת, בבוקר, אתה נותן לשפריץ הראשון ללכת, אסור לך לשתות מהשפריץ הזה. במוצאי שבת, סגולה, לשתות יין מהשלוק הראשון. כי זה מה שנשאר לך מכל השבת בתוך הצינורות, תשתה את זה. אדם ו... מה?
מי שתה את הקידוש על השולחן כל הלילה?
הלך.
לא, בשבת אני יכול לשתות.
כן. אבל עדיף לחסות תמיד, אנחנו נחסים. תמיד. תמיד אנחנו שמים את הצלחת עליו או משהו עליו. תמיד.
אם זה לא מכוסר, לא שותים.
נכון. אנחנו לא שותים למרות שבשבת אין טומאה, אבל אנחנו לא נהגים לשתות.
לא ידעתי מה זה נסך, אז עכשיו נפצתי לגוגל,
בוויקיפדיה.
ויש משהו מסוכל שאני כתוב פה, יין נסר זה...
שזה עבודה זרה.
לא, אבל כתוב גם כאן די נסר, יין שיהודי נוגע שהוא לא של השבת.
זה לא נכון.
אז...
חס ושלום. חס ושלום. כך חלק... אני יודע. כך חלק ג' של... הרב עובדיה של יורה דעה, ותסתכל מה הרב עובדיה של כף החיים, תיקן, סגר, חתם את כל מה רבי חיים פלאג'י כתב, לא אורח חיים, סליחה, כף החיים. אמרתי אורח חיים? כף החיים. של כף החיים, הוא לא סיים את הספר, הרב עובדיה סיים את הספר, ותראה מה כתוב שם, ותראה שזה חד ושלום, לא קשור ליהודי בכלל. ואדם וחווה שתו מזה היין, ואית עביד אילנה דטוב ורע. בזה נעשה אדם הראשון בבחינת עץ הדעת טוב ורע. כלומר, הוא ירד מעץ החיים לעץ הדעת טוב ורע. רוצה לומר שנעשה כלול מיצר הטוב ומיצר הרע. נכון, לכן אנחנו טעונים בירור, כל אחד מאיתנו. זה היה גפן. כמובן שיש הרבה סודות בזה, אנחנו לומדים את הסודות האלה מתי? בט"ו בשבט, יפה. בט"ו בשבט אנחנו מפתחים את כל אחד ואחד מהם, זה בלי סוף. בלי סוף. מה? כן. זה הצד השלילי, כי הזוהר אומר לך איך אדם הראשון פגם בשבע מדרגות תחתונות של המלכות.
וזאת התפארת, נכון? זה הגפן,
אמרנו תפארת. חיטה, תאורה, גפן. תפארת. תאנה עכשיו. נצח. חטאו של אדם הראשון בתאנה היה. כי לקיד תאנה כדם זמן היו. אותו סיפור, תמיד אותו עניין. לקח את התאנים לפני הזמן. כלומר, לקח תאנים בוסר, קודם שנתבשלו. לקח תאנה קודם זמנה, קודם שנתבשלו כל צורכם. רוצה לומר, פגם, כן, פגע אכל. כן, הוא לקח אותה, פגע. לפני הזמן. דהיינו שהקדים את מי הוא אכל. לא את התאנה, את אשתו, זה אותו דבר. והתייחד מבעוד יום קודם זמנו שהוא ליל שבת. ולא ימתין עד ליל שבת. וגרם בזה אחיזת החיצונים בשכינה, חז ושלום. אותו סיפור תמיד, אותו עניין של מינון בזמן, דיוק בזמן. ונענש כי כך לקית הוא מעלמה קודם זמנו. כך נלקט הוא מן העולם קודם זמנו. גם הוא לקחו אותו כמו תאנה לפני הזמן. היה חסר 70 שנה, או 70 שנה הייתה הגאולה. ולכן הוא נתן את זה לדוד המלך לסיים את העבודה. לכן המשיח נקרא בן דוד, שהוא בן אדם. דהיינו שנגזרה עליו מיתה, מה אמרת? כן, נכון. אז צריך לדעת מתי ומתי עושים כל דבר. ודה יהיו רזה וזה סוד. כאין חטאו של אדם הראשון, מן דגרים בי ימותון בנוי קדם זמנהו. מי שגורם בעוונותיו חז ושלום על ידי הוצאות זרע לבטלה, שימותו הבנים שלו קודם הזמן שלהם. דהיינו בקטנותם, השם ירחם עלינו ועל כל ישראל, אמן. חיזר מאוד 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 מזרע לבטלה רבותיי. רוצה לומר על ידי שהקדים להשחית זרעו קודם שנתייחד לאשתו, ופה זה אפילו לא זרע לבדו, זה עם אשתו. תראו איך הוא אומר לפני הזמן, זה פשוט מפחיד. גורם, חז ושלום, רחמנא ליצלן, מה שכתוב. הדאו דכתיב זה שכתוב, למה יקטוף האלוהים על קוליך? אי שדיברת נבלות פה. שזה הביאך להשחית זרעך, בגלל שאתה מנבל את הפה שלך, אתה לא שומר על הפה שלך, אתה בעצם מעורר את היצרים אצלך, אז זה גורם לך לשפיכת זרע לבטלה בסופו של דבר, וחיבל את מעשה ידיך. דיבור
זה גם זמן.
זה אותו דבר, זה מתחיל משם, וזה גם, כן, זה אותו דבר. על ידי שחבל חיבל האדם בעוד ברית קודש. חובל וממית הקדוש ברוך הוא את שהם מעשי ידיו. רזה במילה וסוד הדבר נרמז במה שכתוב לשב היקטי את בניכם וגומר. ואבון שב שהוא הוצאת זרע לבטלה, היקיתי. חז ושלום. ובגינדה בשביל זה נאמר לא תישא את שם השם אלוהיך לשב, שלא תגרום לשכינה הנקראת שם השם, הנקראת שם השם, הסתלקות ודחייה בשביל אבון שב של הוצאת זרע לבטלה. חמור מאוד מאוד מאוד. רימון, חטאו של אדם הראשון ברימון היה, איזה ספירה? הוד. כן? כי אחר וחב. אלישע בן אבויה, הנקרא אחר, כמובן במסכת חגיגה, דף י' ד' עמוד ב', חטא ברימון. רוצה לומר, כשהעלה לפרדס, כן? כשעלה לפרדס, גברו עליו הקליפות. כאין רימון שיש עליו קליפה קשה. ולא היה יכול להתגבר עליהם, והמשיכו את נשמתו למדור הקליפות. וסוד העניין הוא שמלאך מתת, פנימיות שמו תת, שמספרה חי, שהוא החיות שלו, ושאר אותיות שמו הם אותיות רימון. נכון, אם תיקח את המתתרון, יישאר לך רימון אם הורדת את הנשמה שהיא מצאת מבפנים. והוא החיצוניות. לכן, אם אתה לוקח את הרימון, תיקח גם את המלאך מצאת בפנים. ובחינת הקליפה שממנו אכל אחר, אישה בן אבויה. וכן, אדם הראשון אכל מן הקליפה, קליפת הרימון. וזה היה חטאו. כלומר, במקום לאכול את הפרי, הוא אכל את החיצוניות. לכן אומר הזוהר שהחטא שלו היה שלא למד קבלה. כלומר, הוא אכל בתורה את החיצוניות ולא את הפנימיות. כן, זה הכל. זה הכל.
היה רבי שיבגע באחד, אבל
זה הכל. כל החטאים, כל מה שאתם מכירים בעולם הזה, וגם מה שאתם עדיין לא מכירים, הכל כלול באדם הראשון. ובחטא הזה, הכל זה שם. אין מה לעשות, זה שם, זה השור, זה הבסיס להכל.
אדם הראשון, אבל הוא כלי לבורא.
נכון.
נכון.
הקדוש ברוך הוא ברא אותו חסר, כדי שישלים את עצמו. נכון. במקום להשלים את עצמו, הוא המשיך את הפיתול, במרכאות.
אולי הוא עשה את זה בכוונה כדי להגיע למרות.
נכון, זה מה שאומרים חכמי הסוד. כדי לאפשר לנו גם כן עולם שלב כפי שאנחנו מכירים אותו היום, ולתת לנו גם כן שותפות בתוך המהלך הזה. אם לא היינו פה בכלל, היינו שם אצלו ונגמר הסיפור תוך כמה שעות. אבל רבי מאיר, מה עשה? תוכו אכל. מה הוא עשה עם אחר, רבי מאיר? חבר שלו, נכון? נכון. אז מה הוא עשה? לקח את הפנימיות, כלומר את מה שהיה חסר אצל הרב. תוכו אכל וקליפתו זרק. רוצה לומר שקיבל מפנימיות המתת שהיא חיותו שפע קודש הנקראת אכילה. הבנתם מה זה ההבדל בין רבי מאיר לבין אחר? קליפתו זרק כי התגבר על הקליפות וזרקה מעל פניו ואמר עוד דקליפים אינון אומות העולם. כלומר הייחודיות של אומות העולם זה הקליפים. כן, נכון. האישה בן אבויה. נכון, 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 בדיוק. נכון, זה הבירור. זה רבי מאיר, שיעקב בירר אותו מעשר. נכון, נכון. נכון, תחום שבת. נכון. אומר לו, אתה תעצור, אני ממשיך. כאילו, אני כבר בחוץ. אתה עדיין בפנים. כן. אז אומר לו, למה אתה לא עוצר אז בעצמך? הוא אומר, כי אין לי כבר תיקון. כך הוא אמר על עצמך. כולם כתוב, שמעתי שאומרים למעלה. מה אומרים? שלכולם יש חוץ מאחר. כולם יש להם אפשרות לחזור בתשובה, לעשות תשובה, לתקן חוץ מאחר. צדק או לא צדק? לא צדק. אין דבר כזה. בבחינה פנימית גם הוא יכול להתקן, והוא טעה בזה שהוא נפל ברשת של היצר הרע, שאומר לבן אדם שכבר חטא, אתה עבוד, אין לך סיכוי כבר לחזור.
אם בלי כוונה חילתי שבת, אז
זה יהיה מתנשא. ולכן צריך להיזהר מאוד איך שאתם מדברים לבני אדם שהם עשו איזה משהו. אל תגיד להם, אתה עבוד. חז ושלום, אף פעם. לא חשוב באיזה מדרגה אתה נמצא, אתה יכול לחזור, אתה יכול לתקן. אסור לחתום את, לחרוס את דינו של בן אדם ולהגיד לו עזוב, אתה כבר אכלת אותה כבר.
זה מהות התשובה.
נכון.
שנייה לפני.
כלומר, מה יותר מסוכן? ויצא לשטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו זה לפני שחטאת. תיזהר ממנו. אבל מאחרינו זה אחרי שכבר חטאת, הוא גם ממשיך, אומר לך עכשיו אתה זהו. אתה מת. לפני החטא היית יכול עדיין להתגבר עליי, עכשיו שחטאת? זהו, אתה יש לו את הבעיה שלי, זהו, נגמר. אל תקשיב לו, נכון. בוודאי, בוודאי. למה? כי הוא ידע לקחת את הפנימיות, את מה שהיה חסר. זה הכוח של רבי מאיר, הבירור. כן, לכן אצלו למדנו, נכון? שכותנות אור היה כתוב באלף. כלומר אצלו אדם הראשון תוקן אצל רבי מאיר
בכל הסוגיות בגמרא קשה מאוד להבין אותו
כי זה מדרגה של מדרגה זה כמו רבי שמעון בר יוחאי הרי כולם כלולים באותו שבוע נכון? באותה תקופה כאילו הקב"ה הוא ריכז את כולם שם באותה תקופה בשנה ההילולות שלהם למה? כי שם זה חושך וצריך להביא את כל האורות האלה. ספירת העומר זה מנגנון שהוא חשוב, שהוא קשה, לכן צריך להגדיר אור. אבל הקדוש ברוך הוא שם לנו תחנות אור שם. כי נשמתם היא משלוש קליפות הטמאות, חז ושלום, של אומות העולם, שזה הקליפים. ישראל מוחה ביניהו, וישראל הם המוח שביניהם. שנשמתם היא מפנימיות והקדושה נקראת מוח. ולכן אנו צריכים לזרוק את הקליפים, את הקליפות, ולאחוז במוח שהוא הקדושה. בסדר? מה זה אומר? זה אומר שצריך להיזהר וללמוד פנימיות. זה מה שצריך לעשות. הרי כל החטא הזה נבע מחיצוניות במקום פנימיות. לכן אתם מבינים עכשיו מה זה עץ החיים. זה ללמוד את הפנימיות. כלומר, לאכול עכשיו את המתת. אם לא, יישאר לך רק רימון בחוץ. הקליפה. הוא ממשיך ואומר, אנחנו נסיים בזה, כן כגב נדת, כן כאין זה שכינתה, היא פרדס בגלותה.
רב, כן, איך, כמו שאמרת עכשיו, הרבה אנשים מסביבי רוצים ללמוד פנימיות, אבל אין להם חיצוניות. איך אני יכול להוביל אותם לשם?
כי יש להם...
הם ממש צובים.
יש להם חיצוניות. מעצם העובדה שהעולם היהודי למד את החיצוניות כבר 2000 שנה. אז אומנם אין להם ספציפית הם, אבל מכוח כל הלימודים שהיה בחוץ, התקופה כבר דורשת פנימיות. אם לא תעשה את זה, הם לא ילמדו. לא את זה ולא את זה.
אז למצוא דרך איך לקחת את הדבר הזה ואיכשהו...
מילה אחת, חסידות. לא זוהר, חסידות. למד אותם ספר חסידות. זהו. זה מה שעושה תורת החסידות. בספר החסידות יש הרבה ספרים. שפת אמת. בעל התניא. ליקוטי מוהר"ן. כל הספרים האלה זה ספרים שאתה יכול ללמד בן אדם לאט לאט בעדינות. וזה דברים מאוד מאוד עמוקים שיתנו להם טעם לחיים. חוץ מקוקה קולה. כן. אז הגלות נדמה לפרדה שיש בו פירות וקליפות. והתחינה נכנסת בגלות בין הקליפות כדי לשמור את ישראל שלא יתמעו בין הגויים. כן? להיזהר מאוד לא להתמע שם. והיא מוכה מלגב אגוז קרינן לה. אבל השכינה בעצמה היא המוח שבפנים, לכן אנו קוראים אותה מוח ופרי האגוז. כן, מה זה אגוז? זה כל הקומה, נכון? א', כתר, ג' ראשונות, ו' ורנפין, וז' המלכות.
זה א' גוז.
נכון. כי היא מסתתרת בגלות בין הקליפות של שלושה עולמות, בריאה, יצירה ועשייה. כן, מוח האגוז שהוא גנוז תוך שלוש קליפות כעליו. כלומר, יהדות בגלות זה כמו המוח של האגוז שצריך קליפה חזקה מאוד כדי שהגלות לא תאכל אותה. כמה דאמר שלמה מלכה, כמו שאמר שלמה המלך, בשם הקדוש ברוך הוא, אל גינת אגוז ירדתי בסוד הגלות. כמו שכתוב, כציפור נודדת ממקינה, שהיא השכינה, כן איש נודד ממקומו. שזה איש, מי זה איש? הקדוש ברוך הוא, זה ירנפין, שהוא הולך גם כן בגלות, יחד עם השכינה, לשמור אותה מאחיזת החיצונים. והיא היא שכינתה, היא בא מלגע, והשכינה היא הפרי והמוח שבפנים האגוז, היא רק בבחינת חיצוניותה ירדה לעולמות בריאה, יצירה ועשייה בגלות. כלומר, מי יצא לגלות? רק החיצוניות. הפנימיות נשארה בארץ. אבל בחינת פנימיותה נשארה באצילות. הדא ודכתיב זה שכתוב, כל כבודה בת מלך פנימה. ולכן תורת ארץ ישראל היא תורת הפנימיות. ותורת הגלות הייתה תורה יותר חיצונית, פרטית יותר. שזה כבודה של השכינה שנשארה בפנימיותה, בפנים באצילות. ממשבצות זהב לבושה, ושם מתלבשה במשבצות זהב, רוצה לומר שהיא נשמרת בחשמל, באימה שבה עניין הזהב. כלומר, יש לה שמירה שנקרא חשמל של אימה. זה ארץ ישראל, חברת חשמל גדולה של כל העולם, ופה יש איתים חשות, איתים ממלות, וזה סוד החשמל, לא ניכנס לזה עכשיו, יש פרים שלמים רק על סוד החשמל. מה זה אומר הסוד הזה? אולי, בעזרת השם, כשהקדוש ברוך הוא נסיים את התיקונים, נעבור ללימוד הזה של החשמל. יש 5 ספרים עבי קרס על החשמל. שבת שלום ומבורך. חנוכה שמח. שבת, שבוע הבא לא יהיה שיעור בלילה בחנוכה. כן. מה? לא, זה שיעור על חנוכה ועוד לא הכנתי.